וויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל.
עכשיו בוויינט רדיו, דודו ארז ויואב רבינוביץ'.
יואב רבינוביץ'.
שלום דודו ארז, שלום. תראה, אני לא רוצה לשרוף פה פרות קדושות לקראת יום העצמאות.
אוקיי.
אל תדאג, אל תדאג.
שלום, רון שמואלי, אני אומר את זה ככה באנדר. המפיקה איסתר מובשוביץ והטכנאית הצליל שלו. אוקיי, בבקשה.
אבל תראה, הכריזו על מסיעי מסועות.
נכון.
כן, הכריזו.
ואתה יודע מה? יפה, נחמד.
קהלני
וזה.
כן, בסדר גמור, אתה רוצה, אני יכול לתת לך פה. אז זהו, שלום הסייג, אני רוצה להגיד לך משהו.
מה, אחלה.
אל תדאג, אני לא שורף לך פרה, קצת.
למה סטנדאפיסט, שחקן?
לא, 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 מאחוז, הוא גם הראשון שמילה, הסטנדאפיסט הראשון שמילה את קיסריה, רק על זה.
כן? אז עכשיו, אני זוכר הופעה אחת שהוא עושה בקיסריה, נכון. כן, למרות שזו לא גדולתו.
מה גדולתו?
למלא את קיסריה. אחד מהראשונים. שתיים, הוא היה כזה, הביא איזשהו קול פריפריאלי כביכול בהתחלה. שזה היה פחות מקובל. כן, נכון. אבל עכשיו הוא בפריפריה תל אביב, אני משאיר שהוא גר, אני לא יודע איפה הוא גר באמת, אבל כולם בסוף איכשהו מתנקזים לצפון תל אביב.
בסדר, הוא הצליח.
בסדר גמור.
הוא בפריפריה, הוא כי הוא הצליח. אוקיי.
קודם כל, יש אנשים שנשארים בפריפריה.
לא, נראה לי גיאוגרפית אולי הוא עדיין, אבל בסדר, היום הוא אליטה, זה דווקא דבר טוב.
בסדר גמור, אז אני מבין למה, והסדרה שנות ה-80, שכן הביאה את הקולות מפעם.
למרות שאני כן רוצה להגיד שעל זה, אתה יודע, אני בתור מי, בתור רבינוביץ', אין לי דרך אחרת להגיד את זה, אז אני מבין שכאילו שנות ה-80, כאילו נתן ביטוי בידורי לפריפריה, אבל ראיתי מה יוסי אלי
כתב. אני לא יודע אם זה נתן ביטוי בידורי לפריפריה, אבל זה מייצר איזושהי אווירה פריפריאלית, חלקה בדויה, כן. אני משער.
לא, אבל מצחיק אותי לראות את יוסי אלי נגיד, תשמע, אני לא יודע אם הוא גרוזיני או לא, אבל הוא פתאום אמר... על מה נותנים לאסייג את המשואה? לשנות ה-80 שם הוא בנה את הדמויות הגזעניות של ממוקה? עכשיו מצד אחד כשאני הולך בשוק התקווה אני רואה אנשים עושים חיקויים של שנות ה-80, עפים על זה, מתים על זה ואוהבים את זה, אז מה אני אקע פה ואקרא לזה גזעני?
זו הבעיה עם דמויות הדתיות, אני אגיד לך, הדמויות הדתיות אפשר לנתח עד מחר, אבל כשזה מצחיק, זה מצחיק.
100%? לא, וגם עם מי שכאילו הבדיחה עליו אוהב, זה בדיוק העניין, השאלה אם אוהב את זה או לא. אבל הוא אמר ככה לוויינט שלום אסייג, בסדר?
כבר דיברו איתו,
כן, כבר דיברו איתו וזה, והוא אמר, כבוד גדול, יש ראויים ממני, אני אהיה מוכן לוותר למען מישהו שחושבים שמגיע לו יותר ממני.
יפה, כי הוא מבין שהוא עושה סטנדאפ, זה לא עד היונת, עם כל הכבוד, אבל אם מישהו מצא לנכון לתת לו, באמת הוא איש ראוי.
אני רק אומר, די נו, אם יהיה מישהו יותר מתאים לי, יאללה, מה, נו, מה זה, נו. תראה, טל פרידמן שנה שעברה, הציעו לו להדליק.
ויתר, נכון.
ויתר.
בסדר, הוא לא צריך את הכאב ראש הזה.
פה, שם, אתה רוצה את הזה, כך, תדליק, תעוף על עצמך, תתחיל, אם ימצאו מישהו, מה זה? גם, הוא פולני? או שהוא מרוקאי, מה זה אם ימצאו מישהו מתאים יותר ממני?
בסדר, אז אמר את זה וידליק.
בסדר, חיפשתי נושא, הכל לא יצא, אני מנסה ליצור פה...
אבל מצאו רשימה מהר, מעניין תוך כמה זמן גיבשו את הרשימה הזאת.
תראה, אני לא אשקר לך לרשימה, אבל אתה לא אוהב שאני נכנס לנושאים האלה כל כך.
למה?
תראה, אם אני נתח לך סוציולוגית...
אני לא אוהב, אתה תוכנית עם המשותפת?
לא, אתה לא...
ועיצובה של סטרמוב שוברית ועיצי
שלו? לא, אבל תמיד שאני נכנס לסוגיות של ישראל הראשונה והשנייה, אתה...
בסדר, כי זה טריקי, זה שדה מוקשים שאין לצאת ממנו.
אבל בוא, אני כן אתן לך רגע.
אוקיי.
יש, כן, ברשימה של המדליקי משואות, מבחינה סוציולוגית, יש אולי... שני אשכנזים, אין חרדים, אין ערבים, זה לגמרי, רואים שזה שרה מהליכוד, ניסתה לתת ייצוג לאלקטורט שלה.
אוקיי.
אבל, ולמרות
ש... זאת אומרת שגם שם צריך עכשיו כיסא של אשכנזי, כיסא של...
לא, לא, לא.
זה, כיסא של ערבים.
כפנש כן, אבל כאמת לא. כי מצד אחד אני בא ואני אומר, זה רק מוכיח את זה שבכל זאת הבחירה לא צריכה להיות של גורם פוליטי, כי הוא כן נותן ביטוי לאנשים שהוא יותר חפץ בעיקרם. אבל... אני מיד מסייג את עצמי. כשמסתכלים על פרס ישראל, ששם כאילו זה נבחר, לא כאילו, זה באמת נבחר על ידי ועדות שונות אובייקטיביות של מומחים, שם אתה מקבל אני לא, אני חושב שזה 10 אשכנזים, ואמנון שעשוע, ואולי עוד אחת שהיא, ואני כן, אני כן סופר אשכנזים ומזרחים.
וזה מראה לך, אני לא תמיד יותר לחבר, לקשר, אבל אוקיי.
וזה מראה לך, שכאילו כשהמערכת אובייקטיבית ונקייה, איכשהו יוצא שזה 10 אשכנזים, וכשהמערכת פוליטית, אז זה יוצא 10 מזרחים. ואני אומר, אם זה המצב, אז אולי לפעמים צריך גם שהמערכת לא תהיה אובייקטיבית כדי לעשות אפליה מתקנת, כי יש אפליה לא מתקנת.
שואל, לא תכף להתמודד עם הטיעון הזה.
בבקשה.
לא, אני באמת לא...
בסדר גמור.
לא בטוח שזה זה, זה ככה וזה...
אבל הנה, זה ככה, למה לא בטוח? יש לך 10 אשכנזים בפרס ישראל, ו10 מזרחים במסעות. מאיפה? לך תתחיל לגג...
קודם כל תסתכל... מה, לפי השמות משפחה?
כן, מה זה? זה הכל משרדי עורכי דין.
אבל אם צד אחד כזה, הרי זה כזה חצי כזה...
אל תדאג, אני נכנסתי לוויקיפדיה, ואני לא חושב שבמקרה כולם, כל האבות שלהם הם אשכנזים ואימהות מזרחיות, ויצא שכל הזוכי פרס ישראל אלם ככה. זהו. סליחה, סליחה.
לא,
סליחה.
מה... אני תמיד מרגיש חוסר נעימות בלדבר על העניין הזה.
אני יודע, אמרתי.
ילדי שנות ה-80 היו בטוחים שהנושא הזה מאחורינו.
אבל הנה הוא לא, אם מתוך 12 זוכי פרס ישראל, 10 אשכנזים, אז זה לא מאחורינו.
השאלה למה הם קיבלו את זה? שיהיה אשכנזי, שיהיה צ'רקסי, שיהיה בהאי. למה? השאלה מה המניע?
אבל אם כל שנה אתה מקבל רוב מוחלט ולפעמים בלעדי של אשכנזים, עדיין לא אכפת לך? לא אכפת לך, זהו, זה פשוט במקרה נשאר.
אני צריך לבדוק מי הוועדה ומה הקריטריונים, זה העניין.
לא, מה הקריטריונים, הוועדה...
אני חושב שזה טעות סטטיסטית, אני לא יודע מה.
אבל מה זה טעות? זה ממש יש לך כמעט בטל ב-60. איך זה קורה?
שוב, אני לא חושד, אני בודק, הייתי בודק את הפרוצדורה, אבל אוקיי.
היה זה כבר מבקר, היה דוח מבקר מדינה, אם אני לא טועה, ב-2008, שכבר דיבר על זה, עוד ב-2008 דיברו על זה, שזה כל הזמן רק אשכנזים זוכים, ו-15 שנה עברו, וזה לא משתנה, כי אני לא אכנס לזה, אבל יש יועץ שבוחר את השופטים, שבוחרים את הנבחרים, וכו, לא תקנו את זה. זהו, סליחה.
בסדר גמור.
תנו לנו עוד, ונתחיל את החיים האמיתיים.
כבר קופצים למים
העמוקים. אבל אחר כך
שלום לך, אור רבינוביץ'.
שלום לך, דודו ארז.
טוב, הנה ידיעה ממש מה... לפני כחצי שעה, חשד לניסיון חיסול, גבר נפצע קשה בפיצוץ רכב בראשון לציון, אנחנו רוצים להתעדכן מפיו של כתב המשטרה, מאיר תורג'מן, שלום.
לא, אני חוזר לשם.
מאיר, אתה איתנו?
כן, הנה, עכשיו אני אדבר עם הרדיו. שנייה.
וואי, מאיר, אתה באמצע. אנחנו לא התכוונו להפריע לך. מה קרה?
שוטרת, עסוקה לסלק את העיתונאים במקום לסלק את הפצצות לפני שמתפוצצות.
תני לו, תני לו לסקר! אבל רגע, אבל מאיר, אולי כדאי שיסלקו את הפצצות באמת.
לא, זה כבר אחרי, זה היסטוריה.
פיצוץ
הזה. מבחינת החבלנים, יש פה כלבי גישוש, בדקו.
רגע, רגע, איפה אתה? מה קרה? הלו, מה? מה הסיפור?
לפני חצי שעה בערך פלוס מינוס ברחוב נאות סיני בשכונת נווה דקלים מערב ראשון לציון, רכב שנוסע ברחוב הראשי נכנס פנימה לתוך השכונה אחרי 10-20 מטרים, הוא מתפוצץ, ולפי אחד השכנים הוא חשב שאולי זה בלון גז. הוא מסתכל מהחצר לעבר הכביש שממש בסמוך של 3-4 מטרים ממנו, הוא רואה רכב שעולה באש, הוא רואה את הנהג מנסה לחלץ את עצמו, לא מצליח, למזלו עובר אורח שעובר שם, רץ פנימה לכיוון האש ומחלץ אותו מהרכב.
וואו.
לוקחים אותו למדרכה, אותו שכן זורק קרית לבחור שעבר שם, והם מתחילים לקבות את הבחור שהחל לבעור באזור החלק התחתון שלו, כל המכנסיים שלו בערו, וממש תוך דקה שתיים נשמע פיצוץ נוסף, שזה למעשה טנק הדלק מתפוצץ, ואז הרכב הפך ללפיד אש.
וואו, עכשיו, מה יודעים... בכל זאת קשור לפרטים, כן.
תראה, הרבה הם לא יודעים, זה רק עכשיו התחילים כרגע עסוקים בלסרוק את הזירה, לבדוק שאין חומרי נפץ נוספים, שלא יתפזרו חומרי נפץ, אתה יודע, שילדים לא ישחקו בזה, לא יאספו את זה או משהו בסגנון. הם עכשיו מבחינה מודיעינית מתחילים לבדוק מי הבחור. הערכה היא שהפיצוץ הוא כמובן על רקע פלילי, באיזשהו סכסוך, זאת לא פעם ראשונה שבשכונת נווה דקלים מנסים לחסל אנשים. לפני מספר חודשים ירו פעמיים באותו אדם, בהפרש של מספר ימים. למעשה, מדינת ישראל.
כי מה, אלה אנשים שמעורבים בפשע? זה דמויות מוכרות?
תשמע, אני לא יודע מי הדמות כרגע, זה מוקדם בשבילי לדעת, אבל הערכה היא שהרקע הוא פלילי. בוא נאמר שלאדם מן היישוב לא שמים סתם מטען חבלה. כי כשמניחים לך מטען חבלה, מישהו תורח, מישהו מגיע, אין שם טעות בכתובת. הוא שם את זה. עכשיו השאלה הגדולה היא, אם זו הפעלה על ידי טיימר, אני בן אדם מדביק את מטען החבלה מתחת לרכב, ואז כעבור זמן מסוים לפי הטיימר זה מתפוצץ, או שזה הפעלה בשלט, כלומר עוקבים אחרי הנהג, ובזמן שהם חושבים שראוי ומתאים, הם מפוצצים את הרכב. מעוצמת הפיצוץ, תחנת אוטובוס התנפצה לרסיסים, במרחק שהוא אולי כמעט 100 מטרים ממקום הפיצוץ. המון אנשים בחוץ מסתכלים באלם, לא מבינים. הפרו את שלוות אחרי הצהריים שלהם, בעוד פיצוץ רכב, היום בשעות הצהריים, חבלני משטרה מוצאים בתוך חצר בית ספר לחינוך מיוחד בלוד, אנשים שהסליקו רימוני אלם, הסליקו תחמושת, לצערנו זה לא דבר חדש. והעבריינים מנהלים את המלחמות שלהם ברחובות ישראל, הם כבר לא מחפשים, אתה יודע, פעם היה את הסיפור של כן כיפה אדומה, לא כיפה אדומה, היו מזמנים את אותו קורבן לאיזושהי פינה חשוכה, לאיזשהו מפגש רחוק, מעיני כל, היום עושים את זה לעיני כולם. תנסו לחשוב שאם רק ילדים היו עוברים שם במדרכה, איך זה היה מסתיים. או מספיק שרכב מאחור, זה עלול להיגמר בהרוגים. חפים מפשע, כמובן.
וואו.
טוב. מטורף.
תודה לך, כתב המשטרה של ויינט, וידיעות אחרונות מאיר תורג'מן. תודה רבה.
בסדר. תודה, שיהיה לכם יום טוב.
יום טוב.
ביי.
שלום לך, יואב רבינוביץ'.
לא, שלום לך.
עכשיו, אני תמיד שיש ידיעות כאלה, או הודעות כאלה, אני חושש שזה בנתניה. אני מודה שבגלל שנתניה, העיר בה נולדתי, תמיד מחוברת אסוציאטיבית לפשע, אז אני תמיד מעדיף, נכון, פעם. אז אני תמיד מעדיף שזה לא, ברור שאני מעדיף שזה לא יהיה בשום מקום.
כלומר, אתה שמח שזה קרה. אני לא מאמין עליך, דודו אלה.
אם כן, תוציאו פוש. שרוף אותה. אוקיי.
רגע, מה, אתה חייב,
אתה חייב עם יד נפוחה.
לא נכון.
יד נפוחה.
מה, ישנת לעצמך על היד?
זהו, אני לא יודע.
אוקיי.
עכשיו, מבחינתי, אתה יודע, זה מוות. אני קרוב למוות.
אוקיי.
הלכתי לרופאה, קבעתי תור.
כבר? היום כבר?
ממש מיד.
איזה רופאה הולכים? יד? רופאת יד?
אין רופאת יד.
זה מוכר של רופאי גפיים.
יש רופאת, נכון, זה לא מעניין.
חלק כל כך משמעותי מהגוף שלנו.
כן, אבל הוא לא מסובך מאוד.
יש אוזן, יש גרון.
לא, תגזים, האוזן
יש. כל איבר פנימי יש. אי אפשר ליד? רופא שעושה רק יד? לא, יש.
זה שמור התחלה של, לא.
לא, יש לרגליים, לא חם.
פדיאטריסט? כן, למרות ש, יש דבר כזה באמת, זה בדרך כלל רק בסיטקומים.
אולי רק בסיטקומים, נכון? אולי
בארץ אין את ההבחנה,
כבר שמו אותו ביחד עם הזה של הטוסי, כן, אוקיי.
מצחיק. בקיצור, אני הולך, תקשיב, המפגש תמיד עם שירותי רפואה הוא בלתי נתפס בעיניי.
תסביר.
גם ההמתנה בתור, גם העובדה שאתה נכנס לרופאה, היא מסתכלת על היד ואומרת, אין לי מושג, אני אשאל רופאה אחרת. גם אני יכולתי לשאול לרופאה אחרת. אז היא הלכה לרופאה אחרת ואמרה לי, תקשיב, אם זה מרגיש לך דחוף, לך למרכז החירום. כן, אחותי, אני בא לקופת חולים לרופאה, למדת. ואז היא מפנה אותך לכל מיני בדיקות כלליות כאלה.
מה כלליות? יד, תסתכלי, אין לכם את המצלמה הזאת שמסתכלת פנימה?
אז היא נגעה ביד ואמרה לי, היא נגעה ברגליים. אחותי, אני יודע, אין לי בעיה ברגליים, אני בא עם היד. תקשיב, זה נורא מוזר. נשמע שהיא לא...
רגע, ומה שלומה? היא נפוחה קצת באמת, לא?
היא קצת נפוחה.
מה? לך לרופא.
אין תשובה לרפואה.
לא יכול להיות.
תקשיב, אני כמו יד של דוב כזה בסרטים, שנעקץ על ידי דבורה.
האמת שזה קרה לי פעם, שנתתי מכה לשולחן, ופשוט התנפחה לי היד.
אבל כשיש טריגר, אז זה מרגיע.
נכון.
אבל אני לא יודע מה קרה. אני באמת לא יודע. יכול להיות שאני אשאר מעוות, עד סוף חיי.
אבל אני זוכר שכשלי התנפחה יד כי נתתי מכה לאיזה שולחן, אז שזה אגב נורא מביך. אתה מבין שאני נתתי מכה בכוונה לשולחן, דפקתי על השולחן, בכעס.
כמו ישראלי טוב, ובום.
ופשוט התנפחה לי יד מרוב שאני חלש. הפסדתי לשולחן. אבל הלכתי, שלחו אותי לאורתופד מיד, והוא הסתכל לי על היד ואמר לי מה קורה.
למזלי זה ביד שמאל, אז אני אוכל לעשות משאלים, יד ימין ומיקרופון, ויד אחת אני תמיד אוכל לקבור.
אתה ימני?
כן, אז אני אקבור את היד השמנה, אקבור אותה בכיס של החליפה, וככה אמשיך להתפרנס.
100%.
עד שהיד השנייה תדפק.
זהו, אז אני בכל זאת, רגע, גם מחר אנחנו נצטרך לעשות תוכנית, נצטרך, נרצה, תהיה לנו הזכות לעשות גם מחר תוכנית לכבוד יום השואה.
מחר זה יום השואה, יום זה ערב יום השואה.
אני לא יודע אם לנצל את כל הסיפורי שואה המשפחתיים שלי היום.
באמת שאלה טובה, אבל בוא תתחיל לראות, למה אתם במשפחה יוצאי שואה, מה שנקרא?
יש צד אחד שהוא שורדי שואה, וצד אחד מאוקראינה ומליטה. אבל סיפורים שונים.
מה היה בליטה באמת? אני לא...
כל דבר, נכנסה נאצים והרבורס. אני לא באמת יודע, כן, את זה.
אוקיי.
ובצד השני היו האחים של הסבא וכו'. אבל הסיפור, אתה יודע, הסיפור שלנו, באמת אולי הסיפור הכי כואב שיצא לי לשמוע.
למה?
כי הסיפור שלנו שסבא שלי, הוא סיפור נוראי, כן, אמא שלו נרצחה בגטו, והוא ברח והתחבא אצל עיקר, והצליח לעלות אחרי השואה כילד לבד, פליט, לארץ, כשאחותו כבר הייתה פה. וכשרשמו אנשים כדי לתת להם פיצויים, הגרמנים, אז אחותו שלא הייתה בשואה, ביקשה שהוא ידווח שגם היא הייתה. ועלו על זה.
די, נו.
והוא לא קיבל רנטה.
די, לא מאמין.
אתה מכיר סיפור כזה?
אוי, איזה מגילים.
זה אולי הסיפור הכי עצוב. יש סיפורים קשים, אבל... גם לא לקבל פיצוי.
ממש.
זה באמת...
אני לא מאמין.
כן, כן. זה כואב הלב.
יכולתם היום להיות במקום אחר.
לגמרי.
מה זה? לא היית פה.
וזה לא שהיה לנו משהו לפני, כן? זה לא שאנחנו מהמשפחות האלה של... אתה יודע, לפני זה...
שמע, מעניין המנגנון שפיצה אנשים ספציפיים אז. זאת אומרת, איך זה עבד, הקריטריונים, כי בהתחלה תחשוב איזו כמות של פניות
הייתה... אבל גם תבין, מה הם אומרים?
לא, ראיתי גם, קראתי כתבה, יש כתבה על הפרוד, על יהודי עיראק למשל, שגם ביקשו פיצויים, אמרו להם, לא, זה רק מה שקרה בשטח הרעין, וקצת...
לא, אבל גם לא זה, גם תחשוב שהבאים הגרמנים, והם אומרים לו, תקשיב, הבנו שאומנם רצחנו לך את האימא, אבל אתה שיקרת לנו.
כן. אבל רגע, הגרמנים סרבו, פה בארץ סרבו.
אני לא באמת יודע מי עמד על זה, אני רק יודע שבגלל... לא יודע, אני מעדיף להאשים אותם כדי שיהיה לנו עוד איזה סיבה. טוב, יאללה, תנו עוד ונדבר על החיים.
שלום לך, הרב רבינוביץ'.
שלום לך, שלום לך.
טוב, כבר נמצא איתנו על הקו קובי נחשוני, כתבנו ופרשננו לענייני חרדים.
טוב, הרבה קוראים בגזרה הזאת.
נכון, זהו, אז בוא נתחיל מהזהות המחליף של אריה דרעי כשר הפנים, כפי שהוכרזה היום, ואז נעבור לעוד עניינים. שלום קובי.
שלום שלום.
רגע,
אז... פיניתם את כל השעה, אני מקווה, נכון? יש לנו, כמו שאמרתם, ריכבתם לי את כל חדשות...
בוא נראה כמה אתה מעניין. בוא נראה, אם יהיה מעניין, נמשיך.
בוא נתחיל מדרעי, אוקיי, אז פסיקת בגץ וכו', הוא לא יכול להיות שר, אז מה קורה היום?
טוב, מה שקורה היום זה לאור הדחייה שלו, הוויתור שלו, למי שזוכר, בתוך כל החקיקה המשפטית, בין המינויי שופטים להתגברות ולכל מה שהיה שם, הסתתר גם חוק דרעי השני, שבעצם היה נועד להכשיר את החזרה שלו לשולחן הממשלה, בלי ביקורת של בג"ץ, כן? בעקבות הפסילה שלו בבג"ץ, הוא היה אמור לעבור חוק יסוד שקובע שעל מינויי שרים אין ביקורת שיפוטית של בג"ץ. זה היה חלק מחבילת מהחקיקה המשפטית. ודרעי, לאור המצב שנוצר, וגם דחיית הרפורמה וכל הקרע והשפע שהיה, אמר דרעי, עוד לפני דחיית החקיקה, אמר דרעי, אני מבטר. אני מבין שזה מושך אש. זה סופק ביקורת, זה מושך אליי ביקורת, אני מוותר על החקיקה הזו. ואז בעצם המשמעות היא שהוא לא חוזר בקרוב לשולחן הממשלה. הוא כל הזמן אמר, אני שם שם שני ממלאי מקום, שני חקים משס, שרים משס, שיושבים במשרדים אחרים, אני אתן להם בינתיים למלא את מקומי גם במשרד הפנים, גם במשרד הבריאות, עד ששבוע שבועיים אנחנו נסדר את החקיקה ונחזור. מרגע שנדחתה החקיקה הזו, הוא הבין שהוא צריך לשים שם שר קבוע, והיום מכריזה מועצת חכמי התורה של ש"ס על משה ארבל, היה פעם יד ימינו של דרעי, כוכב עולה בש"ס, צריך לומר, אדם גם מאוד אהוד, גם מאוד מוערך, ובאמת כוכב עולה, ודרעי לוקח אותו, שם אותו בשני המשרדים האלה. ממש
זהו, למה הוא לא בכל זאת מפצל? עכשיו שזה כבר לא דרעי, שהוא כמובן הכי גדול אי פעם, אבל משה ארבל, חבר כנסת יחסית, צעיר וחדש יחסית.
נכון.
למה גם וגם? תנו לו אחד.
אז תראה, קודם כל, את העניין הזה ציבורית, עוד לפני פוליטית, אתה שואל פוליטית, אפילו ציבורית, נכון. זה עניין שקשה מאוד להסביר אותו. כלומר, יש לנו בעצם שר בריאות בחצי משרה, שר פנים בחצי משרה, אתה יודע, אם פורץ עכשיו גל חדש של קורונה, לך תדע מה יקרה פה, או חלילה, אם לא יהיו תורים להוצאת דרכונים.
אין תורים להוצאת דרכונים, רק על זה הייתי שם, אגב.
וואו. שני שרים. זהו. אתה מבין, במשרד הרווחה, תראה, במשרד הרווחה שהוא בידי שם,
יש שניים, בטח.
שני שרים במשרד הרווחה, משרד קטן יחסית, אבל במשרד הבריאות יש חצי שר. עכשיו, דרי הוא בחור מוכשר, ומשה ארבל הוא בחור מוכשר, אבל אני חושב שאפילו הם לא יכולים לעשות עבודה של 200% או 400%. אם אתה שואל אותי למה דרי שם שם אותו, כדי לשמור על המשרד הכפול הזה בשבילו. כלומר, ברגע שדרי ייתן אותו או לאיזה מפלגה אחרת, או לאיזה מועמד רציני מבחוץ, או שיפצל את המשרדים...
שייתן את זה ליואב בן צור, למה לא?
כן, אבל הוא בעצם יקבע מצב, הוא לא רוצה לקבע מצב שבו המשרדים האלה מפוצלים, אלא זה שני משרדים שהם מעין חטיבה אחת, כי כך נקבע בהסכים על הקואליציונים, וזה אומר שעוד חודש, חודשיים, חצי שנה, ברגע שאנחנו נסיים את הדחייה הזו ונעביר את חוק היסוד, אני אחזור באופן טבעי לשר הזה, אני צריך להזיז את משה הרבה ולהיכנס במקומו, ואנחנו נשארים בעצם באותו מצב. זאת אומרת, ציבורית יהיה לו יותר קל לחזור אחר כך לאותו שר, לאותו משרד. זו הסיבה גם שהוא שם, קודם כל שם עד היום שני ממלאי מקום. זאת אומרת, הוא גם הממשלה בהחלטה שלה למנות את הספרים מלכיאלי ובן צור לתפקידים האלה, הקפידה שיהיה כתוב ממלא מקום. אני לא זוכר אם אתה פעם אחרונה מונה שפר כממלא מקום, אבל הייתה פה אמירה קודם כל הצהרתית, אתם זמניים, אתם הולכים לחזור. עכשיו כשזה הופך ליותר קבוע, אז הבינו שהם צריכים לחזור למשרדים שלהם, זה לרווחה.
אם אנחנו כבר מדברים על ש"ס, אני גם רוצה לשאול אותך, כי היום היה עוד איזשהו שינוי, נוספו למועצת חכמי התורה, שכידוע היא זאתי שמקבלת החלטות בעניין ש"ס ולא דרי, נוספו להם עוד 4 רבנים. הבנתי שיש שם איזשהו עניין, כולל על המינוי של מאיזשהו פלג שעד היום לא קיבל ביטוי. מה קרה שם בעצם, ומה זה בעצם? תסביר לנו רגע את הסיטואציה הפוליטית.
אתה גורר אותי לעניין פנים חרדי.
לא, אבל המועצה...
יפה שזה מעניין אותך.
מועצת חכמי... בסוף זה אנשים שמחליטים... הבנו שהרבנים מחליטים על ש"ס, לא דרי.
רק הרבנים לדרי, ממש לא דרי. מה פתאום? דרי מתמרן את מועצת החכמים, חס וחלילה. אבל כמו שאתה אומר, מועצת חכמי התורה, זו ההנהגה הרוחנית הרשמית של ש"ס, וליושב ראש הפוליטי של המפלגה, תמיד היה חשוב לתמרן נכון את מועצת החכמים. כלומר, יש שם איזה יחסי גומלין מאוד עדינים, שמצד אחד ברור שההנהגה הרוחנית היא מעל ההנהגה הפוליטית, מצד שני ההנהגה הרוחנית לא מבינה בפוליטיקה, והיא צריכה לידה את דרי הממולך כדי שהוא יגיד לה מה צריך, איזה החלטות צריך לקבל, ויתמרן אותה. ובאמת בתוך מועצת החכמים, קודם כל הניוז עצמו, אחרי 8 שנים, מ-2015 לא מונו חברים חדשים למועצת החכמים, זה מועצה שהלכה והידלדלה. נפטר בהתחלה רב עובדיה ב-2013, כשהוא נפטר הכניסו את בנו הרב דוד יוסף, ומאז נפטרו עוד, נכנס אחד, נפטרו יותר, עכשיו באמת המועצה הידלדלה, נשארו, אם אני לא טועה, 4, והיום ממנים 4 חדשים, רבנים שכולם מזוהים, ראשי ישיבות, דיינים, רבנים כמובן עם הציבור החרדי המזרחי, ובאמת מאחורי הקלעים יש פה... אפשר להגיד מאבקי כוחות גם כשמדובר ברבנים, נכון? אפשר להגיד,
אנחנו מרשים, אבל למה דרי צריך עכשיו למנות עוד 4 רבנים למועצה הזאת? מה הוא מנסה להציג?
אז תראה, בגדול אני אגיד שבעוד חצי שנה צפוי להגיע נשיא חדש למועצת החכמים, וזה הרב הראשי יצחק יוסף, שהוא הרב הגדול של הציבור החרדי הספרדי. הוא ממש נכנס לנעליים של אבא שלו, של הרב עובדיה יוסף. הוא היה רב ראשי, יש לו את הגלימה היפה של הראשון לציון, הוא מאוד קרוב לדרי. הבעיה היא שהוא היום רב ראשי לישראל. כל עוד הוא רב ראשי, לפחות רשמית אסור לו להתעסק בפוליטיקה, לא רשמית, אפשר לומר, לא יתבעו אותנו, אבל אפשר לומר שהוא מתעסק גם מתעסק, אבל לפחות באופן רשמי הוא לא יכול להנהיג מפלגה. בקיץ הקרוב, באוגוסט, הוא מסיים את כהונתו, ואין עוררין על כך שהוא ייכנס באופן טבעי לתפקיד נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס. הוא ינהיג גם את המפלגה וגם את הציבור הזה, החרדי הספרדי, ובינתיים עד שהוא יגיע, דרי צריך להרכיב איזושהי מועצה שתקלוט אותו ושלא תדחה אותו, כי יש הרבה רבנים חרדים, ספרדים, שהם ותיקים במועצה, ויש להם גם שאיפות משלהם להנהיג אותה, ואתה צריך ליצור הרכב כזה שבאופן טבעי הרב יוסף ייכנס אחרי כהונתו כרב ראשי, ייכנס למועצה בלי שהמועצה, בלי שזה יערר את האחדות שם, ובגדול בגדול סביב זה העניין. כלומר, רבנים רבנים שראו את עצמם נכנסים לנעליהם של שני הרבנים שנפטרו, נפטרו בשנה האחרונה גם הרב שלום כהן שהיורש של הרב עובדיה, נפטר הרב בעדני, עכשיו נכנס לנעליו הרב מאיה, הרב מאיה שהוא זקן נשיא, זקן חברי מועצת החכמים, מבין שהוא לא יהיה נשיא לאורך זמן, כי הרב יצחק יוסף ייכנס לקרוא, וכמו שאמרנו צריך להרכיב הרכב שיתאים לזה.
ועכשיו אני רגע לוקח אותנו לפחות יורד לפרטים, אלא מחזיר אותנו לסוגיה הגדולה של השסע החרדי חילוני, מתווה הגיוס החדש שמדברים עליו וההתנגדות.
יש התפתחות בעניין?
אז גם, האם יש התפתחות, אבל גם אם אתה יכול רגע למפות לנו את הגישה של החרדים לנושא של שס ויהדות התורה והגורמים בתוך יהדות התורה, מה הסיכוי, ולנסות לעשות את זה קצר, בוא נראה.
טוב, אז בוא נגיד שכולנו מדברים כל הזמן על גיל הפטור, אבל זה לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי, והוא מה שחשוב לחרדים, ואת זה החרדים מקבלים, זה שלראשונה מזה 20 שנה, אני חושב, אנחנו שמים בצד את השוויון בנטל. בכל הסיבובים האחרונים שבהם ניסו ליצור מתווה גיוס חדש, תמיד היו עם איזשהו מבט לבגץ, והבינו שצריך לעבוד על בגץ ולהציג איזשהו מצג שם כאילו יש שוויון בנטל. וכל הזמן עוד מתווה ועוד יעדים ועוד מכסות כדי שבגץ ישתכנע שאנחנו כן מגייסים יותר חרדים, וכך זה יאפשר את המשך הפטור לחרדים שלא מתגייסים. מה שקורה עכשיו זה שלראשונה מדינת ישראל אומרת, הממשלה מקדמת מהלך שאומר, אין שוויון בנטל, עזבו אתכם, זה בלוף, כולם מבינים שזה בלוף, ניסינו בגץ פסל, ניסינו שוב בגץ פסל, שוויון בנטל לא יהיה. במקום שוויון בנטל, בוא נעשה צבא מקצועי, או מעין מקצועי, או חצי מקצועי, שבו מי שמשרת מתוגמל, ומי שלא משרת לא מתוגמל, וזה בעצם התרגיל המשפטי, התכסיס שנועד להכשיר את זה משפטית, כי אתה לא יכול להגיד אין שוויון בנטל ורק חילונים מתגייסו, אבל אתה כן יכול להגיד אין שוויון בנטל ולכן מי שמתגייס מקבל ומי שלא מתגייס לא מקבל. זה הסיפור של ש"ס ויהדות התורה היה מאוד חשוב, כי במשך עשרות שנים הם כל פעם מנסים ונפסלים, מנסים ונפסלים, ויצא מצב שכל 5 או 10 שנים הם צריכים לשבור את הראש מחדש ולגייס את טובי המוחות המשפטיים והפוליטיים כדי שננסו לרבע איזה מעגל שאי אפשר לרבע. הם אומרים אחת ולתמיד אנחנו רוצים חוק שילך איתנו עשרות שנים קדימה, שלא יבוא בגץ עוד כמה שנים ויפסול. התוכנית שלהם הייתה פסקת התגברות, רפורמה משפטית, שזה מה שיגן עליהם מפני בגץ, אבל עכשיו הרפורמה הזאת נדחתה ואין להם ברירה אלא ללכת בדרך אחרת. ושוב, לומר שוויון בנטל לא יהיה, במקום זה אנחנו הולכים לצ'פר ולתת זכויות והטבות למשרתים.
טוב, הנושא האחרון שאנחנו נשמח אם תתייחס אליו הוא כל העניין של השבת הישראלית שמקבל איזשהו טוויסט בימים אלה.
טוב, מה שקורה עם שבת ישראלית זה שבלי ששמנו לב, נפסק המיזם לפני כמה שבועות. ידענו שאין מימון ממשלתי, אבל כל הזמן הבטיחו לנו שעוד מעט יהיה. וזה פרויקט שאני חושב שכמעט קשה למצוא ישראלי, לא משנה חרדי, דתי או חילוני, שיכול להגיד מה לא בסדר בפרויקט הזה. כי בסוף
שהוא פרויקט שמה, שפותח מוזיאונים וכולי בחינם?
בדיוק, הוא מצד אחד פותח אותם בחינם. בחינם זה אומר שאתה לא צריך לחלל שבת כדי להגיע. אסור בשבת, לאדם שאומר, לפי ההלכה, לאדם אסור לשלם בשבת על שירות שהוא מקבל. לכן, אתה מגיע למלון ומזמין מהבר איזה משקה, אז רושמים לך את זה ואתה תשלם על זה במוצאי שבת. וגם למוזיאון לכאורה אסור ללכת. אז קודם כל, המוזיאונים נפתחו חינם, אתרי מורשת נפתחו חינם, וגם בתוך האתרים דאגו שלא יהיה שום חילול שבת, ואם יש איזשהו מיצג שהוא מחלל שבת, אז השביתו אותו בשבת, או עשו אותו עם שעון שבת, או עם כל מיני פטנטים הלכתיים אחרים. אבל הרעיון היה להנגיש אתרי מורשת ואתרי תרבות ומוזיאונים גם לציבור דתי, גם לציבור חילוני. הציבור החילוני נהנה שהוא יכול בסוף שבוע לבלות ולהגיע עם הילדים בחינם לאתרים. הציבור הדתי, אם הוא גר קרוב, אני גר ליד מוזיאון ישראל לצורך העניין, אני יכול ללכת ברגל עם הילדים, להיכנס בלי לחלל שבת.
אז למה זה נעצר הפרויקט הזה?
עכשיו, הגיע שר התרבות מיקי זוהר לפני כמה חודשים, הוא שלף מהמותן עד היום, אני לא מצאתי מישהו שמצליח להסביר למה הוא עשה את זה. אתה יודע, זה משהו שהממשלה הקודמת קידמה, אז אנחנו מבטלים, כמו כל דבר במדינת ישראל היציבה. ואחריו, מי שעכשיו קיבל את האחריות על העניין הזה, זה השר עמיחי אליהו, מעוצמה יהודית, שר דתי, חרדלי, והוא עוד לא החליט האם הוא ממשיך את הפרויקט הזה או לא. בינתיים יש לו תירוץ טוב, כי אין תקציב מדינה. אם אין תקציב מדינה, אז בכל מקרה, גם אם הוא מחליט שכן, הוא לא יכול ליישם, כי זה משהו שהוא חדש במשרדו, לא ניכנס עכשיו לבירוקרטיה, אבל בוא נגיד שגם אם היום הוא מחליט ללכת על זה, הוא לא יכול ליישם, הוא לא יכול להעביר כסף, אז כרגע הוא נתלה בעניין הזה שאין לי תקציב, אבל כל הרמזים וכל היתותים מצידו מראים שהדבר הזה הולך להיפסק. עכשיו, מרכז השלטון המקומי ומפעל הפיס, לחודשיים האחרונים הם אמרו, אנחנו ניתן את הכסף עד שהממשלה תסגר על עצמה. באמת היה כסף והמיזם הזה פעל בחודשיים האחרונים, אבל עכשיו נגמר. ובשבועיים שלושה האחרונים המיזם הזה כבר לא פועל, והשר אליהו היום ברעיון לתקשורת החרדית אומר, אני מקדם מיזם אחר, 60 מסורתי. לי יותר חשוב לעודד אנשים לבוא לבית כנס ביום שישי לקבלת שבת, זה יותר חשוב לי מאשר שבת ישראלית. אומר את זה בפה מלא, אחר כך הוא מבהיר שהוא לא החליט לעצור את שבת ישראלית, אבל הכיוון ברור.
אני לא הבנתי את ההכחשה שלו, הוא ממש טוען שזה פייק, אבל כשמקשיבים לרעיון, הוא אומר, אין תקציב, אבל יהיה תקציב, כלומר בסוף זה כן מה שהוא אומר.
לגמרי, ותראה, אני מדבר גם עם מי שמפעיל את המיזם הזה, וגם עם אנשים במשרד למורשת, באמת עדיין לא התקבלה החלטה, כלומר, יש שם איזה, עדיין נעשים שם מאמצים של שני הצדדים, ולפי ההשקעה ולפי האינטנסיביות של המסע ומתן, אתה מבין שעוד לא נסגרה הדלת, עוד לא נסגרה הדלת, אבל האמירה היום, אמירה ערכית הייתי אומר, ואמירה פוליטית היא מאוד ברורה, כן. הוא אומר, אני שר, לשר יש זכות לתעדף את הפרויקטים שלו, לתעדף את התקציב, ואני מעדיף את שישי ישראל, את שישי מסורתי על שבת ישראל. עכשיו, הוא באמת לא אמר, אני לא אתקצב את שבת ישראלית, הוא לא אמר נפלה החלטה, הוא אומר, בינתיים אין תקציב, אבל גם אם יהיה תקציב, פרפרז על הדברים שהוא אמר, גם אם יהיה תקציב, זכותי לתעדף פרויקט שנראה לי יותר.
המחשבה שמישהו ילך להתפלל כי יש קמפיין של המדינה לעשות את זה, כאילו זה לא להבין בכלל מה שקורה פה עכשיו, שיש סכסוך.
אני חושב שגם זה לא להבין פסיכולוגיה.
כן, זה מדהים.
אולי זה סכסוך, אין קשר.
נכון, לא נכון.
זה מסוג הדברים שצריכים לבוא מבפנים.
הוא חשף בעצמו את הבעיה. הוא אומר, כשאני הייתי ילד, גדלתי בשלומי, בעיירה שלומי, אז עשו קמפיין כזה, וכל החילונים באו לקבלת שבת בבית כנסת, אז אולי לפני 40 שנה בשלומי זה התאים.
אני חושב שבשמה לבעיה... אז בואי אספר הקטע, אני גם אספר אותו בהופעה, אני חושב שאימא שלי רצה שאני אלך לבית כנסת, כשהייתי ילד, שנות ה-70 בנתניה, אז מה היה בארגז הכלים ההורי של עצמת, איך היא שכנעה אותי? איזה ממתקים? אני הייתי ילד סופיסטיקייטד. אז הכלי עבודה המרכזי שלה היה איסורי מצפוני. הייתה אומר לי, לך שב ליד סבא, לא נשאר לו עוד הרבה.
יפה.
והאיש חי עד היום. את גודל הרמאות.
תשמע, יש איזשהו צורך...
למרות שאגב, היא לא הייתה אישה דתייה, וגם אני לא הייתי דתי, אבל היא רצתה נורא לראות אותי על רקע בית כנסת. אני לא הבנתי את זה.
יש אנשים שמאוד מאוד מרגישים... כלומר, התשוקה שלהם היא להראות לך איפה אתה בספר תפילה.
לכולם, זה דווקא נחמד, כן.
אתה לא תגיד לי איפה, אני אזוז עם הראש קדימה אחורה כדי לעשות כאילו אני מבין מה קורה. אתה לא תראה לי איפה קוראים עכשיו.
אני מבין שיש בזה משהו נחמד, אבל זה מסוג הדברים שצריכים, אתה יודע, להגיע מבפנים ולא מבחוץ כמובן.
לגמרי, לגמרי.
בוא נזכור שלפני חצי שנה היה כאן קמפיין בעד טהרת המשפחה, זוכרים? נשים משפיעניות שקיבלו כסף כדי להגיד אנחנו הולכות למקווה, ראינו איך זה נגמר. אני לא יודע כמה נשים הלכו בעקבות זה למקווה והתחילו לשמור נידה, אבל אני מקווה...
אבל הבנו את כוח האינסטגרם, ולמה נכון שיהיו לנו כמובן הרבה עוקבים. תודה רבה לך, קובי.
תודה, כתבנו פרשננו לענייני חרדים, תודה רבה.
תודה.
טים, 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 טים. ממש שמענו גונג.
בום.
פגודה. אוקיי, טוב, אנחנו עכשיו עם נדלן, ירידה במחירי הדירות, האם בקרוב כולנו נוכל לרכוש דירה אחת, שתיים, 70 מיליארד ולהשתלט על העולם? שלום, בכתב הנדלן של כלכליסט דותן לוי, שלום.
אהלן, מה העניינים?
נו בטח, אף אחד לא יכול לקנות דירה כי הריבית היא בשמיים, לא?
כן, הריבית בשמיים, ולמעשה הירידה שראינו עכשיו היא לא באמת ירידה.
מה זה אומר?
זאת אומרת, זה תופס אותנו א' אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה של עליות. בחלק מהחודשים, זאת אומרת, ראינו עליות של 20% בשנה, פחות או יותר, מסיום הקורונה. למעשה עכשיו, מה שראינו זה איזשהו משהו יותר סמלי, זאת אומרת, את הבלימה ראינו כבר באוקטובר, באוקטובר פחות או יותר העלייה הייתה של אחוז, וזה ירד ל-0.3, זאת אומרת, ירד ב-0.7%, ועכשיו בעצם מה שראינו זה עוד איזושהי ירידה קטנה שפשוט היא במינוס, וזה, בגלל זה בעצם אנחנו מדברים כרגע על ירידות, אבל מבחינה...
אז זה אומר שגם עליית הריבית במושגים דרמטיים מאוד, זה גם משהו שלא הצליח לרסן לגמרי או לצנן את שוק הדיור?
לא, לא, זה ריסן, וזה ריסן אפילו בצורה משמעותית.
אוקיי.
העניין הוא שזה ריסן בצורה שהיא לא ממש נותנת לנו משהו, להפך, היא אפילו מסוכנת לנו, מכיוון שכל הבלימה הזאת היא נגרמה ממניע שהוא לא מניע שאנחנו רוצים שהיא תיבלה מגלו, זאת אומרת הריבית. בעצם כולם כרגע יושבים על הגדר, גם הרוכשים, גם היזמים, ובעצם ממתינים. היזמים, כי קשה להם לקבל מימון, והם חוששים בעצם מעלויות המימון.
כן, אבל מתישהו אנשים שממתינים יאלצו לעשות משהו, לא?
נכון, אבל מה הבעיה ש... זאת אומרת, זה החשש האמיתי בעצם שאנחנו עשויים לראות בעתיד. כרגע, בגלל שהיזמים בעצם נמצאים באיזושהי עמדת המתנה, אז אין לנו... אנחנו רואים התחלות מאוד מאוד משמעותיות בבנייה. וצבירה של ביקושים, זאת אומרת המון המון אנשים שזוגות צעירים שהתחתנו או לא התחתנו רוצים לרכוש דירה, בעצם ממתינים. ומה שיקרה בעתיד זה בגלל שאין לנו בנייה מספקת, מה שאנחנו נראה זה פשוט עוד פעם איזושהי התפרצות של ביקושים שלא יפגשו היצע, זאת אומרת לא יהיו מספיק דירות. כן, ומסד שיכול להיות בעייתי, כמו שראינו כבר בכמה מקרים, גם בתקופת הקורונה היה לנו מקרה... די דומה, ועכשיו אומרים שזה יכול להיות אפילו יותר חריף.
אז איזה עוד צעד אפשר לעשות כמדינה?
אני רק חייב לצטט, היה ראיון עם מנכ״ל משרד השיכון בכלכליסט.
כן,
זה אני כתבתי. כן, כן, אני בגלל זה מעלה את זה. שאמר שהוא מבין, ככה אני רואה אותך מתאר, ואז הוא ממשיך את הציטוט, מורגנשטיין מבין שחלק מתפקידו הוא החזרת הוודאות אל השוק, החושב שציטוט, הדרך הנכונה לעשות זאת היא בלא לעשות כלום. האתגר לשנים הבאות לא דומה למה שהיה כאן בחמש השנים האחרונות. המדינה פועלת בכלכלת שוק חופשי, ואני חושב שצריך להמשיך כך כדי לא לזעזע את השוק. אימא לא, לא? צריך עוד דירות.
אז קודם כל צריך עוד דירות.
זה גם לא שוק חופשי באמת.
העניין הוא כזה, השם המשחק הוא עצה, וזה לא השתנה לא עכשיו ולא בסתומדיה, אם תלכו עשור אחורה, דיברו על אותם דברים, עצה, עצה, עצה. מה שהמדינה צריכה לעשות כרגע זה בעצם לקחת את המושכות לידיים שלה, להציג איזושהי תוכנית שתאפשר או לשווק קרקעות במחירים זולים יחסית, משהו שבעצם יניע חזרה את הגלגל הזה לפחות מצד היזמים. זאת אומרת, לפחות שכשאנחנו נגיע לעוד, לא יודע כמה, שנה, וקצת הריביות ירדו ותהיה איזושהי ודאות לאנשים, ואנחנו, גם התמונה הכללית והאקלים החברתי כאן במדינה אולי טיפה יירגע, אז... יהיה צע שיחה מספק שבעצם ימתין לאותם אנשים שיחליטו, אוקיי, זה הזמן לקנות את הדירה.
אבל תגיד, כן. אתה אומר, מרגע שהריבית תרד, יכול להיות שאנחנו פשוט התרגלנו לאיזה עשור של ריבית אפסית, אבל שהוא לא יחזור על עצמו, אלא שהריבית שאנחנו רואים עכשיו, שאגב באופן נכון. היסטורי היא לא כזאת גבוהה, אולי זה גם יהיה ככה בעתיד.
א', יכול להיות. וגם פה יש כל מיני צעדים שאולי המדינה יכולה לעשות, שאנחנו זוכרים אותם מפעם, לפני שהיינו בריביות אפסיות היה בעצם איזושהי משכנתא מסובסדת שהמדינה הציעה. היא בוטלה
חלקית
בעצם,
כזה, נכון? היה איזשהו
נכון,
רכיב
כן,
כזה,
חלקית,
כן.
היא בוטלה בעצם כי לא היה בצורך, כי...
נכון, לא הייתה משמעותית.
לא, גם הריבית שהיא הציעה, זאת אומרת, זה הייתה יותר גבוהה מהריבית בשוק, כן. הריבית בשוק הייתה אפסית, אז כמובן שאף אחד לא השתמש בזה. אולי היום שווה כן מעניין. לשקול להשתמש בזה. כן, קצת אחזור אחורה, אבל...
עכשיו, אני רוצה רגע להכניס אותך לפוליטיקה, הרי הדיווח על הירידה במחירי הדיור, אם הבנתי נכון, הוא היה על המחירות בינואר-פברואר, נכון?
נכון.
ואני ראיתי שהשר סמוטריץ' לקח על זה קרדיט. האם יש איזושהי אפשרות הגיונית רציונלית שזה בזכותו?
שוב, אין פה על מה לקחת קרדיט. זאת אומרת, מה שקרה זה בלימה של מחירי הדיור, שזה טוב, שוב, אבל הבלימה הזאת היא גם עצרה את כל הכלכלה, את כל כלכלת הבנייה למעשה.
כן.
וזה משהו שלא דיברנו עליו, ויש פה תעשייה שמגלגלת מיליארדים עם מאות אלפי אנשים, ואם זה יתחיל לעצר, זה גם כבר יהיה קצת יותר בעייתי.
וגם הכנסה ממיסוי. עד עכשיו הייתה, טוב, זה בא אולי יותר בקבלנים, אבל הייתה הכנסה אדירה ממיסוי, גם ביד שנייה.
וגם ירדה. ראינו ירידה של 43%.
זהו.
שזה המון.
אוי, מה היה עם ההכנסות? הרי כל התקציב, טוב, לא יודע. אימאלה, מפחיד. מפחיד, הכל מפחיד.
בצור צריך להרוס הכל, לבנות הכל מחדש.
לא, אבל אומר לך דותן שצריך לקנות דווקא דירה, כי כשהריבית תעלה, אז עוד פעם הכל יעלה.
מה זאת אומרת, הריבית עוד תעלה?
לא, תרד, סליחה, כשהריבית תרד.
אה, נכון, נכון.
זה לא המלצה אמיתית.
יש גם עוד משהו שלא דיברנו עליו, שזה עניין הסחירות, שגם פה ראינו הרעה מאוד משמעותית במצב הסוחרים, עלייה הרבה יותר גבוהה בעצם ממה שהיינו רגילים אפילו בשוק הדירות.
וזה בגלל העלייה במחירי הריבית שמתגלגלת לסוחרים?
ברור.
זה עלייה במחירי הריבית שמתגלגלת לסוחרים, ויש פה גם עוד כל מיני השלכות של עצה. שוב, עוד פעם עצה, כי ברגע שאין מספיק, שלא בונים מספיק דירות, אז עוד אנשים מחפשים סחירות. שוק הסחירות המוסדית שנתקע, ויש פה עוד הרבה בעיות שבאמת הממשלה הנוכחית תידרש אליהן, ואני מקווה מאוד שיניעו את זה.
אז איך אתה מסביר את מה שאמר לך מורגנשטרן?
קודם כל, אם אני צריך עכשיו לסנגר עליו, אז בעצם מה שהוא אמר, יש פה, ראינו פה באיזושהי תופעה בשנים האחרונות, ואתם בטח ראיתם את זה שכל ממשלה שהגיעה בעצם אמרה, אוקיי, אני מבינה שצריכים להגדיל את ההיצע, בואו נבטל את התוכנית הקודמת, נפרה בתוכנית חדשה. היה מחיר מטרה, פתאום הפכו, קודם כל היה את לפיד שרצה מעם אפס, מחיר מטרה, מחיר למשתכן, עכשיו קוראים לזה דירה בהנחה, לא משנה, אבל מה שזה קורה, וכל פעם בעצם זה מייצר איזושהי תקופה של חצי שנה, שנה, עד שהתוכנית הזאת מתחילה שיש רק דיבורים ויש כיפאון. ואז עוד פעם מנסים לבנות את ההיצע. זה שוק שהוא נע מאוד מאוד לאט, וכל הניסיונות האלה של להזיז את השוק בתוך שנה, ובעצם לקדם איזושהי תוכנית חדשה, ראינו שהם בעצם לא צלחו. מה שהוא אמר, ובעצם, שוב, חלק מהדברים שהוא אמר, זה שהוא לא רוצה עכשיו לייצר איזושהי תוכנית חדשה, שבעצם עוד פעם תייצר איזשהו חוסר ודאות בשוק. זאת אומרת, הוא רוצה שיהיה איזושהי ודאות, שיש את התוכניות הקיימות. מצד שני, אני אומר שהממשלה חייבת להיכנס פה בגדול, גם במחירי הקרקעות, ובאמת להניע את זה מהר מאוד את השוק הזה של הבנייה, להגדיל את ההיצע, לדאוג לרוכשים.
100%.
זהו.
דותן לוי, כתב נדל"ן כלכליסט, תודה רבה לך.
יופי, תודה רבה. ביי.
שלום לך, יואב רבינוביץ'.
יופי? יופי? מה שלומך?
בסדר גמור, אם כן, אושרית גנאל, כתבת הטכנולוגיה של ויינט, התפרצה לאולפן עם ידיעה שהתקבלה זה אתה.
ידיעה שהתקבלה השבוע.
השבוע זה אתה.
אז מונטנה היא המדינה הראשונה בארצות הברית שמחליטה לחסום את טיק טוק במכשירים אישיים.
מה זה אומר?
זאת אומרת, עד עכשיו ראינו את הגל הזה של הרבה מדינות שחוסמות את טיק טוק במכשירים ממשלתיים, פדרליים. עכשיו במונטנה הם רוצים בעצם לחסום אותה כליל.
באישי שלי?
כן, כן.
למה?
זה עדיין לא סופי, עדיין צריך שהמושל שם יחתום על זה בשביל שזה יהפוך לחוק, אבל כרגע זה הכיוון.
די.
כי מה?
כי בעצם אותו עניין שאנחנו מדברים עליו כבר תקופה, שיש חששות מאוד גדולים בארצות הברית ובעוד מדינות בעולם, שטיק טוק בעצם ממשלת סין משתמשת בה בתור סוג של איזה זרוע ריגול כזאת, שמצד אחד אוספת מידע על המשתמשים, ומצד שני בוחרת איזה תכנים
לתת להם. לא יצא לנו לדבר על זה פה איתך, אני חושב, אבל היה את השימוע הרי למנכ״ל טיק טוק.
נכון.
שהיה, שוב, אני מבין את החשש, היה שימוע של מנכ״ל טיק טוק.
מאוד אגרסיבי.
אוקיי.
מה זה אגרסיבי? וגם הוא היה, הבנת, זה אגב גם נכון פה, כשיושב ראש ועדת הבחירות בזמן, חנן מלצר, דיבר על בוטים ופייקים, הבנת שגם הוא לא מבין כל כך על מה הוא מדבר. ושם ראית את כל הסנאטורים או החברי קונגרס, אני לא יודע, עושים את השימוע למנכ״ל טיק טוק, ולא מבינים על מה הם מדברים בכלל. למשל, הם שאלו את המנכ״ל, האם לטיק טוק יש גישה לווי-פיי של הבית?
אוקיי.
אתה מבין? כאילו שאלה כזאת.
כן,
ואז אוקיי. הוא אומר לה, על מה אתה מתכוון, האם אפשר לגלוש בטיק טוק על הווי? כן, אם האפליקציה היא על האינטרנט. כלומר, הם אפילו לא מבינים, מצד שני, אני מבין ששתי...
אז אני לא לגמרי מסכימה עם זה, אני חושבת שדווקא הם עשו דרך, יש שם כאלה שדווקא אתה מאוד רואה שהם באו מוכנים ויודעים מה הם מדברים. תמיד יש כאלה שלא יודעים על מה מדברים.
מישהו הוכיח אבל שזו תוכנה שאיכשהו אוספת מידע מעבר למה של המינימום ההכרחי וכו'. זאת אומרת,
תראה, נראה לי מאוד קודם כל, מה זה המינימום ההכרחי, זה גם מה שאפשר לדון עליו.
כדי להציג לך את הסרטונים המטומטמים שאתה רוצה לראות.
אבל אני, בסוף זה, אי אפשר באמת לגשת, ולא יודעת אם אפשר להוכיח את זה בצורה חד משמעית, אבל מנהל ה-FBI דיבר על זה, זאת אומרת, זה כבר תקופה ש... מנגד, כמובן שיש פה תחרות מאוד גדולה בין ארצות הברית וסין על כל הנושא הטכנולוגי, אז אי אפשר לדעת לגמרי אם זה אינטרס.
במונטנה, מה הם אומרים? איך הם מתכוונים למנוע את זה באופן ממש דיגיטלי? כלומר, אני נכנס למדינה, זה ייחסם?
אז מה שקורה, זה לא, קודם כל זה לא אוסר על שימוש, זאת אומרת, אם אתה עכשיו אזרח מונטנה שמשתמש בטיקטוק, אתה לא מבצע משהו פלילי.
אוקיי.
אבל הם רוצים לחייב את חנויות האפליקציות, שלא יאפשרו להוריד את זה.
וואו.
כן, באזור שלהם. עכשיו, זה ברור שגם אם זה יעבור, זה הולך לקרב בבתי המשפט.
יואו, איזה משוגע.
כי יש פה גם עניין של חופש הביטוי, שיכולים לטעון בטיק טוק שזאת פגיעה בחופש הביטוי.
איך זה שהפלטפורמות, שאינסטגרם או פייסבוק לא גונבות את הפטנט של טיק טוק הרי זה בדרך כלל?
אנחנו מדברים על האלגוריתם עכשיו?
כן, באופן כללי על הטריק.
לא, אבל זה בדיוק העניין.
תמיד מאמצות טכנולוגיות כזה, ואז מחסלות חברות אחרות.
אני, סליחה שאני פה מתפרץ, אבל כשאתה נכנס באינסטגרם, יש לך היום את הרילס, שזה יחסית דומה לטיק טוק, תתקני אותי אם אני אומר
שכן. רילס זה לגמרי השראה נקרא לזה מטיק טוק, וגם ביוטיוב יש את שורטס שזה אותו רעיון.
נכון, אוקיי.
אבל את תיקנת את דודו, נכון לדעתי, שהאלגוריתם בטיק טוק זה הקטע, האלגוריתם הוא פנומנלי, פנומנלי.
זו הטענה באמת.
אני חושבת שיש המון ניסיונות לחכות את זה. אגב, באינסטגרם הייתה תקופה שהם באמת ניסו יותר ויותר להמליץ לאנשים על תכנים כביכול על סמך מה שהם רוצים לראות ולא על סמך מי שהם עוקבים אחריו, וזה דווקא נתקל בהמון בקלש מהמשתמשים. זאת אומרת, זה לא התקבל יפה.
זאת אומרת, בטיק טוק אנחנו רגילים שזה כך.
זה גם כנראה באמת לא היה מוצלח, כמו שזה בטיק טוק, וגם אתה נכנס לאפליקציה הזאת באיזשהו רצון לוייב קצת אחר. עכשיו שוב, זה בעצם, זה רק עוד צעד אחד, זה מצטרף לאיזה מגמה בארצות הברית, ראינו בחודש שעבר שביידן עצמו כבר קרא בעצם לבייט דנס, חברת האם של טיק טוק, הסינית, בעצם למכור את טיק טוק או שהיא תוחרם. אבל יש כאן שאלה מאוד גדולה אם ארצות הברית באמת תצליח לעשות את זה, כי שוב, זה גם, יש פה בעיה עם חופש הביטוי, שזה ממש בחוקה שלהם, ויכול להיות שזה מתנגש עם זה. טראמפ לא הצליח לעשות את זה.
כן, אבל החוקה הזאת היא פלואידית. אם יש גם זכויות אדם, לא? זה כל שם פלואידי.
זה יהיה להם קשה להעביר את זה.
גם המנכ״ל אז דיבר על מה שהוא קרא לו, המנכ״ל של טיק טוק, דיבר על פרויקט טקסס.
נכון.
שמה זה אומר?
זה בעצם איזשהו סוג של פשרה שהם ניסו להגיע אליה, ובעצם להעביר את המידע לשרתים שנמצאים בארצות הברית של חברת אורקל בעצם, שהיא חברה אמריקאית, וככה להגיד, הנה, המידע שלנו הוא גם ממוקם בארצות הברית, וגם הוא יכול להיות מפוקח על ידי חברה אמריקאית, אז אנחנו לא עושים איתו דברים רעים, כרגע זה לא מספק באמת את הממשל בארצות הברית, הם לא סומכים על זה שזה מה ש...
זה ממש הייתה התשובה של כל פעם שזה חבר קונגרס ניסה לקרות על זה, אז הוא אמר, we have the Texas project, and soon it will... אגב, זה חיכוי לא טוב שלו.
כן, זה אחד המסרים שהם באמת מנסים לדחוף, להראות, הנה, אנחנו עושים, ואנחנו לא כאלה מרושעים.
אז את שופעת קריסה של הפלטפורמה? חסימת הפלטפורמה לאט לאט?
קריסה של מונטנה יותר, נכון.
מה שכן רציתי להגיד בהקשר הזה, זה שגם אם אנחנו הולכים לכיוון של מכירה, כביכול להכריח אותם למכור את טיק טוק, זה גם לא כל כך פשוט. כי טיק טוק היום, השווי שלו מוערך באיזה 40 מיליארד דולר.
זהו?
זאת אומרת...
אמיתי זהו, זה האפליקציה הכי גדולה בעולם, הייתי מתאר לעצמי. אני זוכר שאת וואטסאפ הרי מכרו, וזה עד מזמן, הייתה ב-17 מיליארד, וואטסאפ. זה מרגיש לי כאילו כל העולם...
וואו, מעניין, אוקיי.
אין המון חברות היום, או משקיעים, שיכולים להרשות לעצמם רכישה כזאת.
חוץ מ... נכון, טוויטר קנו. הנה, טוויטר עלה לו 44 מיליארד. ומה זה טוויטר ומה זה טיק טוק? טיק טוק זה כל החיים היום.
אבל תחשוב מה קרה לשוק מאז גם.
נכון, נכון. היום טוויטר בטח לא היה נמכר ב-44 מיליארד.
אז בעצם יש כאן בעיה, כי גם חברות שנגיד יכולות להרשות לעצמם ענקיות הטכנולוגיה, בארצות הברית גם היום מאוד לא רוצים את המונופולים הענקיים האלה. אז הם לא ירצו שחברה שהיא כבר ענקית, יהיה לה עוד כוח מטורף כזה בדמות טיק טוק. אז יש כאן באמת המון שאלות, ואם הם בכלל יצליחו להמשיך עם זה.
אני ככל שעובר
יש
הזמן...
יש לך חשבון טיק טוק?
כן, כן. ואני ככל שעובר הזמן, אני פחות יוצר. למרות, אתה יודע שהייתי עכשיו במדריד הרי, ונכנסנו למין חנות פח כזאת, קניתי רובוט שהופך לשעון, הוא לא עולה לי על היד.
רובוט שהופך לשעון.
כן, כן, רובוט שהופך לשעון, יד. רציתי, חשבתי אפילו כאילו להראות לך שיש לי שעון כמו לך וזה, אבל הוא לא עלה עליי, כי מסתבר שרק ילדים רוצים רובוט שהופך לשעון. ילדים? מה עם המבוגרים שרוצים שעון שהופך לרובוט? מה איתנו? למה אף אחד לא מתייחס אלינו?
מה הגודל של הרובוט? אני מנסה לדמיין.
קטן, לא, קטן, כדי שזה יוכל להיות שעון יד, כן? וזה כמובן שעות ינזול וזה, אבל קניתי, היה שם ב-12 יורו את ה... נכון, יש את המעגל אור הזה שהם תמיד עושים איתו, כל האינפלואנסרים?
כן, בטאי,
פלורסנטר. קניתי כזה. כן. אני עוד לא... זה. בכל מקרה, אני, ככל שעובר הזמן...
תמיד רואים את זה משתקף באישונים שלהם ויוצר אור חלק ומוזר.
אני ככל שעובר הזמן יותר ויותר אוהב טיק טוק.
באמת?
כי הוא מבין אותי יותר משאני מבין את עצמי.
אני לא מבין את השפה הזאת של סרטונים מטומטמים של כמה שניות.
תקשיב, אתה מפספס, כי אתה עוף על טיק טוק. יש שם חשבונות מדעיים מדהימים. מדהימים, כי...
אז למה הוא מראה לי? אולי הוא עוד לא מבין אותי.
תדע לך שזה אפליקציה סופר מדכאת עבורנו הקומיקאים.
למה?
כי יש שם פשוט... אנשים כל כך מצחיקים היום, זה בלתי נסבל. אנשים מהבית שלהם הרבה יותר מצחיקים ממה שאי פעם כולם היו. אתה כאילו רואה את זה ואתה אומר, למה צריך יותר?
יש הפרטה של הצחוק.
ובדקה של סרטון.
מדהים, אנשים מדהימים, סופר באמת מצחיקים, אבל גם באופן לא קרינג'י, אלא אמיתי מצחיק ומתוחכם, וזה מבאס כל כך שאנשים כל כך מצחיקים. למה לא פח? למה אני לא יכול להסתכל?
בתקופה לא נכונה.
להפך, אני נכונה.
אתה לא עושה כלום, כי הכל כל כך ונגיש.
כי אנשים כל כך מדהימים, מה אני אעשה יותר מדהים ממהם? לא, הם יותר טובים ממני. הם יותר טובים ממני, והם פשוט מפעילים את המצלמה ועושים את זה.
אז אתה בעד לחסום את טיק טוק.
מהסיבה הזאת, בדי. אבל זה באמת אפליקציה נהדרת, אפליקציה.
אני מודה שגם רמת החשיפה שם, אני עשיתי לא מזמן פרויקט של משאלי רחוב כאלה, למשרד הפוצות.
אני קפץ לי כל הזמן, בטח.
הגענו ל-14 מיליון צפיות, פר סרטון זה היה איזה מיליון ומשהו, כשבחיים לא הגעתי למספרים כאלה, יש שם איזה משהו שכנראה עובד, ואיכשהו יודע, רוצה
וגם, אני כל הזמן רואה, זה כל הזמן מנגיש לי תרבות, אני יודע שזה כאילו מאוד גדול, כל הזמן סרטונים סופר כאילו, ואני פתאום אומר לעצמי, כל הנוער והילדים שהיום בטיק טוק, שוב, יכול להיות שהאלגוריתם שלהם
זהו, בדיוק, אתה מבין, שאלה מה זה מראה להם?
הוא מכניס לי כל הזמן את הדברים האלה, כאילו בלי שביקשתי, שוב, כי הוא מבין אותי, אבל זה מדהים אותי שהדברים האלה חיים בזכות זה.
כי מה, כי בהתחלה חיפשת
על כל מיני דברים? אבל העניין הוא שבאמת יש שם הכל, זאת אומרת, יש שם גם את הדברים המאוד יפים האלה, ויש שם גם דברים מאוד לא יפים.
כמו בכל העולם.
ואחד, גם עכשיו במונטנה, אחד הדברים שהם דיברו עליו כסיבה לחוק הזה, זה עידוד של תכנים מסוכנים שקורה באפליקציה, ואתה ראית גם את השימוע בקונגרס, זה כל הזמן עולה בקונגרס.
אבל זה תמיד היה, זה תמיד יהיה בסדר, נכון, וגם כמובן שצריך לטייב את האלגוריתם ככה שזה יהיה כמה שפחות, אבל בסוף זה כלי, ואז השאלה היא איך משתמשים בו, כמו כל כלי.
כן, אבל אתה יודע, הוא בידיים של ילדים.
וגם ברגע שאומרים טיק טוק, אתה זוכר טרור הטיק טוק שכל הזמן אמרו.
נכון.
היום זה כמו שפעם זה היה בפייסבוק, עשה לייק ומת. תמיד היו אייטמים כאלה, כאילו כל מיני, בסדר.
טוב, תודה לך על העדכון, אם כן, קריסה, זו הכותרת?
תמיד.
תמיד.
של משהו, מול משהו. תודה רבה לאושרית גנאל, כתבת הטכנולוגיה של ויינט. תודה רבה לאורך רון שמואלי, המפיקה סתיו מובשוביץ והטכנאית צליל שילוח. אנחנו נשמע חדשות ו... נצא, תהיה לנו שעה שנייה, ששם נעסוק בערב יום השואה והגבורה.
עכשיו בוויינט רדיו, דודו ארז ויואב רבינוביץ'.
רבינוביץ'.
שלום דודו ארז, זהו, אסור לצחוק, נגמר.
לא, זה לא מדויק.
לא?
זה לא נכון.
מה, בוא, בוא, מה?
מה זאת אומרת אסור לצחוק?
זהו.
אנחנו העם היהודי, עברנו שואה.
כן.
זוכרים את השואה, זוכרים את הגבורה, אבל אתה יודע, על כל דבר, הרי מה זה הומור? הומור הוא נקודת מבט, הוא פרוז'קטור שמאיר. אז אתה יכול להתמודד גם עם כל מציאות, עם אותו פרוז'קטור.
אז אוקיי.
אתה יודע מה, אחת התמונות היפות, אני מוכרח לומר, שאני אוהב מהפוסט שואה, לא שואה עצמה, שם אין הרבה תמונות. יש תמונה מאוד יפה של יהודים מחופשים בפורים אחרי השואה, ואחד מחופש להיטלר, כזה. אתה מכיר את התמונה?
לא, אבל נשמע טוב.
אני אראה לך את זה, והיום, כאילו אסור אפילו להתחפש וכאלה.
כן.
אבל פעם, ואגב, גם מי שנולד כמוני בשנות ה-70 וכאלה, השואה הייתה יותר קרובה, זה לא היה משהו כזה... רק גדול מהחיים, זה שכן, הנה הוא, מנגלה עשה בו ניסויים, בגלל זה הוא מעוות פה, זה היה חלק מהחיים של כולנו.
כן.
אז יפה לראות יהודים ששנייה אחרי השואה, אבל, יאללה, צוחקים על היטלר, וחפשו.
אני אתחבר למה שאתה אומר. יש, יש
נמצא את התמונה, תמונה מאוד יפה.
יש את הטענה הרי שהומור זה דרך התמודדות גם ביום השואה.
נכון. לא, היא דרך התמודדות והיא בעיקר פרספקטיבה.
אבל
על המציאות,
נכון.
והמציאות היא איומה בכל מקרה.
כן, אבל זה נכון לניצולים, לשורדים, למי שהיה שם, הוא צריך דרך להתמודד או דרך לאבד.
זה לוקסוס של... של...
כן, כן. אוקיי, אני, לא אוהב, תשמע. אני לא אוהב את הפסיכולוגיה בגרוש של אנשים שאומרים, זו הדרך שלי להתמודד עם השואה.
אוקיי, תשמע, אני ודאי לא הייתי שם, אבל...
לא, אבל זה גם לא מה שאתה אמרת, כן? אני, אתה אמרת משהו אחר.
אבל אני מוכרח לומר שכילד, הרי פעם... לא חסו על ילדים כן. בסיפורי שואה,
כן.
והיה ערוץ אחד בטלוויזיה, גם... יש שם שלושה או ארבעה פרקים של עמוד האש,
כן.
סדרה על כן, עלילות כן. הציונות וכו', מהרצל ועד הקמת המדינה מרתק, ואת יודע, ראינו שואה, בלי, לא חסו על כלום, אתה יודע, גופו, הכל.
כן, כן, אני חושב שגם זאת, עברתי את אותה.
ואתה לגמרי מרגיש שזה חלק ממשהו שאיכשהו... אתה יודע, חלק מה...
כן, אבל ברור לך שההומור בסוף, הוא לא, אתה מדבר על זה, שזה נכון שלפעמים הומור הוא כזה, אבל הרבה פעמים זה פשוט דרך, אתה יודע, לדקור משהו כי הוא כאילו הכי אפל והכי גס, אז זה הכי מצחיק, כי זה הכי מזעזע. זה הומור שחור.
השאלה מה אתה אומר? שמה, הומור זה גם שם מאוד טריקי וכאלה, יש דברים שהם חסרי טעם, ויש דברים שהם, תלוי מאיפה אתה מביא את זה.
בסדר גמור.
יש ויש, אנחנו מכירים.
לא לגמרי.
בשלל נושאים שפה זה ביזיון, אבל הספקטרום הוא מביזיון למרתק ומצחיק מאוד. אבל אני בטוח שמי, ודאי מי שהיה שם ומי שנאלץ לעבור את התקופות האלה.
לא, זה בוודאי.
זה היה חלק מהחיים, זה חיים. זה אנשים, זה לא עכשיו...
אני חושב אפילו עשו, אני חושב שזה סרט טלוויזיה שהיה גם על ההומור בשואה באמת, ותמיד היה מין, יש איזה מין אתוס כזה שהיו אפילו בדיחות...
בטח אנחנו העם שנחשב לה מצחיק, לא?
היום, כן. אגב, למרות שגם בגמרא, אתה יודע שגם בגמרא, אולי נדבר על זה מתישהו עם שטייגן.
יש את הפאנץ' המפורסם של קומיקאי דאוטפייר.
רובין וויליאמס?
רובין וויליאמס, no. ששאלו אותו בגרמניה, איך אתה מסביר את זה שבגרמניה אין הרבה הומור? הוא אמר לה שהרגתם את כל האנשים המצחיקים.
כאילו, מצחיק.
אחד הפנצ'ים הידועים שלו, אז לגמרי, כן.
כן. בסדר גמור. טוב, תעלו לנו...
בסדר, אנחנו נדבר על הערב שהולך ומתרגש אלינו, אבל בדרך שלנו, אנחנו... בוא נתחיל, השנה... יום הזיכרון לשואה ולגבורה מצוין בעיקר בסימן 80 שנה למרידות, במיוחד מרד גטו ורשה, זה ממש 80 שנה. אוקיי, אז לא צריך מעברון. אז אנחנו רוצים לומר שלום לאוצרת של מוזיאון יד מרדכי, איתמר הרצברג, שלום.
שלום.
רגע לפני שנדבר על מרד גטו ורשה, שוב, השנה מזכירים את זה ביתר, זה תמיד, זה כמובן אחד הסיפורים הידועים והמרתקים. בכל מה שקשור לשואה, השנה כמובן 80 שנה ולכן עוסקים בזה, אבל ספרי לי קצת על המוזיאון עצמו, מה אפשר לראות שם? אני שנים לא הייתי שם, זוכר שוב בילדות לקחו אותי לשם.
כן, אז הוא השתנה מאוד מאוד מאז הילדות, והתצוגות הן תצוגות חדשות ברובן ומתחדשות גם כל הזמן. המוזיאון בעצם מספר שני סיפורים עיקריים, הסיפור של יהדות ורשה לפני השואה, תוך כדי השואה והמרד, והסיפור של תקומת מדינת ישראל, דרך, בעיקר דרך הסיפור של יד מרדכי והקרב על יד מרדכי במלחמת העצמאות.
טוב, סקרנט, בא שקצת הפרטי. זאת אומרת, אז שוב, יש את עניין התקומה ויש את עניין התרום וגם את עניין המרד.
הכותרת כן. הכללית של המוזיאון היא משואה לתקומה, ותמיד אנחנו עושים דברים ש... עוסקים בחיבור הזה על גווניו השונים, על בכלל גם תוהים על החיבור הזה וכן הלאה, אבל מהצד של השואה אנחנו מדברים על יהדות ורשה ופולין בכלל לפני השואה, שזה תרבות, חברה, פוליטיקה, אפילו השילוב בחיים העירוניים וכן הלאה, ואז בעצם מפרוץ המלחמה, השנה הראשונה עד הכניסה לגטו. הגטו עצמו, שיש לנו דגם תלת מימדי של גטו ורשה, שהוא יחיד במינו בעולם, אין דגם כזה, לא בגודל ולא ברמת הדיוק, ועליו בעצם מוקרן הסיפור של גטו ורשה, דרך, זה נקרא וידאו מאפינג, שבעצם על הדגם ממש מוקרנים חלקים מהסיפור.
טוב, מי שלא יודע, יד מרדכי, אנחנו מדברים על מרדכי אנילביץ', נכון? מי שהנהיג שם את המרד.
כן.
ספרי לנו, אולי שוב, אני משער שאת מכירה את הסיפור לפרטיו, איך את מסבירה את העובדה שדווקא שם היה מרד? זאת אומרת, מה היה שם שלא היה במקומות אחרים? למרות שגם, שוב, היו עוד מקומות שבהם היו מרידות וכו'. אבל מה ייחד את המקום שיצר שם משהו קשה עבור הנאצים להשתלט על המקום?
אז היו גם כמה דברים דווקא מהצד של היהודים, איך הם הסתכלו על המצב. זאת אומרת, אחד, זה לא היה מקום שאפשר היה בקלות לברוח ממנו. הם במרכז עיר אירופאית ענקית, אין יציאה קלה לא ליערות ולא לשום טבע כזה, אז נניח האופציה שהייתה במקומות אחרים להצטרף לפרטיזנים היא הייתה הרבה פחות רלוונטית מבחינתם. לעומת זאת, הם כבר נמצאים בשלב במלחמה שהגיעו אליהם הרבה מאוד ידיעות על מה באמת קורה ליהודים ולאן באמת הם נשלחים. אנחנו מדברים על תקופה שהיא אחרי הגירוש הגדול מוורשה, 350 אלף יהודים מוורשה כבר נשלחו לטרבלינקה, ויש, הגיעו אליהם עדויות ושמועות וכל מיני, והם מבינים שהשילוחים האלה זה להשמדה טוטלית. כבר אין אצלם, הם לחלוטין מפותחים מכל אשליה שמדובר ביישוב מחדש במזרח, או שהם עבודות, או שהם... הם מבינים שהמשלוחים מוורשה זה למוות, והפיכחון הזה מביא אותם לנקודה שבה הם מפסיקים לנסות להציל יחידים, ועוברים להילחם על האופן שבו הם ימותו, כי הם מרגישים שזה משנה.
מעניין, כן, זו הבחנה? כי זה כאילו תקווה ולא תקווה, אבל...
כן, כן, הייאוש הוא חלק מאוד מאוד חשוב בסיפור הזה, אבל גם צריך לומר, מה שאני מספרת זה מה שהרבה שנים אמרנו, כי הסתכלנו רק על מה שקורה רק על מה שקורה בעצם בחבורה הזאת שמובילה את המרד, שהיא חבורה של חבר'ה בוגרי תנועות נוער או חברי תנועות נוער מאוד אידיאליסטים, עם איזשהו בית גידול אידיאולוגי יחסית דומה. מה שבשנים האחרונות יותר ויותר מתברר במחקר, ובאמת לפרופסור חווי דרייפוס יש תרומה ענקית לעניין הזה, זה מה בעצם קורה, כי מרד גטו ורשה, בשונה ממרידות אחרות, הוא לא היה רק הקבוצות האלה האוונגרדיות. הוא היה מרד עממי. בעצם כל היהודים שעוד נותרו בחיים בגטו, היו שותפים לו בדרך זו או אחרת. ומה קרה שם בעצם? למה המרד העממי? זה קשור לאקציה שהייתה לפני כן בינואר, שדווקא גרמה לתחושה שזה משנה, שההתנגדות היא כן משפיעה על הגרמנים, וגם להבנה שבעצם אין אלטרנטיבה, שהציות, אי אפשר להינצל על ידי ציות או שיתוף פעולה.
ומתוך זה עשו מה שעשו. זאת אומרת, אין אלטרנטיבה.
אז איך זה שבעצם, הסיפור הזה מסופר גם על ידי הרבה מגיבוריו שכן שרדו את זה, איך בעצם למרות המרד ולמרות שהסיכויים הרי לנצל ממנו היו כל כך אפסיים, יש כל כך הרבה עדויות שכן יצאו ממנו, ועדים שיצאו ממנו בחיים?
אז זה, קודם כל מדובר בקהילה לא קטנה בשלב הזה, כן? 50 אלף איש, זה קטן מאוד ביחס למה שהם היו, אבל זה עדיין הרבה אנשים. זה סביר שמתוך זה יהיה איזושהי אחוז של הצלה. אבל עוד דבר זה שבאמת בהתחלה המחשבה הייתה שהמרד יהיה הסוף של כל הסופים, שאף אחד לא יצא ממנו בחיים. אבל, וזאת אגב הסיבה שאנחנו זוכרים במרד הזה כל כך, שהוא קיבל כזה פרסום, המרד הזה באמת הצליח להפתיע את הגרמנים. הוא באמת היה בעוצמה שהם לא ציפו לה, וביום הראשון אפילו נסוגו החוצה מהגטו להתארגן מחדש, ואחרי מספר שבועות, חלק מההנהגה של המרד הזה מגלה שהיא עדיין בחיים. מכל מיני סיבות של איך הדברים התגלגלו, הם היו עדיין בחיים, זאת הייתה הפתעה בשבילם. מצד שני, הם היו במצב שהם הרגישו שכבר אין בעצם מה לעשות בתוך הגטו. הגטו עבוד, ואז הם מנסים לצאת החוצה. הם עושים איזשהו מבצע שמצליחים להבריח כמה עשרות מהחברים במחתרת החוצה מהגטו, ואז אתה מקבל את מרק אדלמן, ציבילו בטקין, אנטק צוקרמן, האנשים האלה קאז'יק, האנשים האלה שאליהם התכוונת, שהם באמת ממש מהמנהיגות של המרד, והם שרדו לספר, כן.
טוב, אז רגע לפני שנסיים, מה קורה אצלכם השנה? זאת אומרת, עושים איזשהו טקס 80 שנה למרד? יש התייחסות מיוחדת במקום?
אז תראה, עוד ממש עוד 10 דקות בערך מתחיל הטקס המרכזי, והטקס הזה הוא באמת בסימן 80 שנה למרד, אבל אנחנו גם בשותפות עם מוזיאונים נוספים שעוסקים במרד כנושא מרכזי, שזה בית לוחמי הגטאות ומורשת. יצרנו סדרה של ימי עיון מיוחדים לכבוד 80 שנה. אנחנו מוצאים סדרה של פודקאסטים שאפשר למצוא אותם בספוטיפיי, תחת השם לא נשכח, על דמויות מרכזיות מהמרד. וכן, באופן כללי השנה הזאת היא קדושת אירועים ש מציינים את הנושא.
טוב, תודה על השיחה הזו, האוצרת של מוזיאון יד מרדכי, תמר הרצברג, תודה רבה.
בשמחה, להתראות.
שלום לך, ירם רבינוביץ'.
תשמע, אני אשאל אותך,
איזה מדכא זה.
זה מדכא נורא.
לא יכול,
יש ביקורת, אבל תדע לך.
על מה?
על השימוש במרד גטו ורשה. כלומר, אנחנו מדברים המון על מרד גטו ורשה.
כן.
זה סיפור הירואי ומופלא.
זה סיפור טוב, בדיוק.
אבל דווקא בגלל זה הוא היוצא מן הכלל, ואז נכנסים לשאלה של האם זה האתוס שאנחנו רוצים לספר לעצמנו כדי להימנע מהסיפור, כאילו אנחנו מפחדים מהרעיון שהושמדנו, מה שנקרא כצון לטבח.
אין מושג בעייתי,
שקובנר,
ואל תלכו לצון כצון לטבח וכולי, זו שאלה, אבל תשמע, אי אפשר רק לעסוק בהשמדה פסיבית של עצמנו, זה עוד יותר קשה להקל את זה. זאת אומרת, המעט שאפשר, אתה יודע, בכל זאת אנחנו מחפשים איזשהו שביב של תקווה בסיפורים האלה.
וזה סיפור שכאילו, נכון.
שצריכו להבריח את הנאצים וכולי. טוב, אנחנו עוברים עדיין, האם זה באותו נושא?
כן, כן, כן.
על פי הדוח השנתי של המרכז לחקר יהדות אירופה בימינו של אוניברסיטת תל אביב על מצב האנטישמיות בעולם, היום, שנעשה בשיתוף הליגה נגד השמצה, מתפרסם זו השנה ה-22, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בשנה שחלפה, 2022, נרשם גידול חד במספר התקיפות האנטישמיות בארצות הברית, ובמספר מדינות באירופה ובאוסטרליה. רוב הנפגעים היו יהודים חרדים. אנחנו רוצים לומר שלום לראש המרכז לחקר יהדות אירופה בימינו, אוניברסיטת תל אביב, והליגה נגד השמצה, פרופסור אוריה שביט, שלום.
טוב, טוב.
ראשית, בוא נתחיל מהנתונים, ואז ננסה לנתח אותם. מה בעצם פורסם בדוח?
כמו שאמרת, הדוח מראה על עלייה משמעותית וכבר שנה שנייה ברציפות במספר התקריות המדווחות, גם בסוגים שונים של תקריות מדווחות בארצות הברית, גם במדינות אחרות. אולי הנקודה שחשוב להדגיש היא שלגבי 2021, כלומר הדוח הקודם, הייתה הנחה שבגלל הקורונה, המתחים החברתיים שעוררה, הזמן המאוד לא, לא, לא קטן שאנשים בילו מול האינטרנט, מול רשתות, ברשתות חברתיות, וגם מבצע שהיה בעזה ב-2021, שהיו נתונים שהם חריגים. כלומר שהייתה עלייה גדולה, והייתה ציפייה, הייתה תקווה שנתונים של 2022 יהיו, בכל מדינה יהיו נמוכים יותר, ולכן הנתונים, במיוחד של ארצות הברית, שצריכים להזכיר, היא בסוף המדינה עם המיעוט היהודי הגדול בעולם.
אז בוא נדבר על ארצות הברית, באמת, זה לא מקום טריוויאלי שבו תהיה אנטישמיות, שוב, לכאורה, איך אתה מסביר את הנתונים האלה דווקא בארצות הברית?
בארצות הברית קוראים כמה דברים שהם מעבר לשאלה היהודית, ואולי נתמקד בשניים. אחד, השוליים גולשים למרכז. גם בימין האמריקאי, ובהקשר של אנטישמיות אולי במיוחד בימין האמריקאי, וגם בשמאל. כלומר, דברים שלפני 10 או 20 שנה לא היו עולים על הדעת, היום, אתה יודע, ככה קצת כמו צפרדע שמתחממת לאט בסיר, כבר מקבלים אותם. הדוגמה הבולטת ביותר, בעיניי המטרידה ביותר, היא שמועמד מוביל לנשיאות ארצות הברית, נשיא לשעבר, ערך שני אנטישמים מובהקים לארוחת ערב. ואתה יודע משהו, הדבר המטריד זה לא רק שהוא ערך אותם, ולא רק שהוא סירב להתנצל על זה, אלא שסקרים שנעשו אחר כך הראו שבערך שליש מהמצביעים שלו לא מבינים בכלל איפה הבעיה.
רגע, אבל אתה יכול אז באמת רק לספר, אני זוכר את הסיפור על זה, אבל אפילו אני לא זוכר את השם, אני חושב שזה היה איזה בעל אתר, נכון? איזה פורום...
כן, זה רק בעל אתר, זה גם דמות מאוד ידועה בתרבות האמריקאית.
מה שאתה אומר בעצם זה שטראמפ עשה איזשהו לגיטימציה גם לאנשים בעלי דעות אנטישמיות?
אתה יודע, זה לא דעות אנשים ככה בקטנה, אלה אנשים שזה גובל ומעבר להכחשת שואה.
כן, אגב, אני חייב להזכיר פה פשוט לדודו, אנחנו ראינו פה את מרק צל מהמפלגה הרפובליקנית בזמנו, ואפילו הוא, שאם אתה זוכר, הוא מאוד מאוד אוהד טראמפ, אמר שפה היה מדובר בטעות שאין לו שום דרך להסביר אותה.
אין לו שום דרך להסביר אותה, אבל אני מניח ששאלה שאולי תרצה לשאול אותו בהזדמנות, זה האם הוא עדיין יצביע לטראמפ בבחירות. וזה בדיוק חוזר לנקודה, דברים שלפני 10 שנים היו מיד מוציאים אותך מהמחנה, מהלגיטימיות, אגב זה קורה גם...
אבל תגיד, אתה לא חושב שיש פה בכל זאת איזושהי...
היום נתפסים כמשהו שעובר.
אני יודע שזו טענה שהיא מצחיקה תמיד שמדברים על גזענות, שאנשים אומרים, אבל יש לי אישה כזאת ואחיינית כזאת וכו, אבל באמת טראמפ, שוב אני מצטער על השאלה, אבל זה באמת עדיין מטריד אותי, איך יכול להיות שמצד אחד הוא בעל דעות, אגב לדעתי גם האמירות שלו לפעמים הן על סף האנטישמיות, כשהוא מאשים את הקהילה היהודית בחוסר אהדה אליו וכו, אבל מצד שני, איך אפשר להסתיר את זה שאכן יש לו חתן יהודי וביתו התגיירה, כלומר, אז איזה סוג של אנטישמיות זה בעצם?
תראה, אני חושב שגם המבקרים הגדולים של טראמפ לא טוענים שהאיש עצמו הוא אנטישמי. אבל טראמפ הוא אדם שרוכב על נמר. הנמר הזה הוא הימין הרדיקלי האמריקאי. אנשים שהוא מביא לקלפי ואחרים לא מביאים, וזה סוד כוחו במפלגה. ובדרך כלל אתה יודע שרוכבים על נמר, אז נדמה לך שאתה מאוד מאוד מהיר, ואתה מגלה פתאום שטורפים אותך. וזה צריך להביא בחשבון, שגם מדינת ישראל יש לה כל מיני סוגים שונים של מגעים, וגם אינטרסים משותפים עם מפלגות שהן פופוליסטיות ושהן ככה לגבול שבין אנטישמיות ללא אנטישמיות. זו התלבטות גדולה, ובסוף, כן, צריך לזכור ששוב, זה נמר מאוד מסוכן.
טוב, אתה דיברת אז על כביכול מתן איזושהי לגיטימיות לעשבים שוטים שמפעפעים מהשוליים למרכז, אבל עדיין יש איזשהו מרחק לתקיפה של אדם שנראה להם חרדי. זאת אומרת, תעשה לנו את החיבור הזה.
נכון, אז כאן, תודה על השאלה, כי כאן אני חושב שיש לדוח הזה, או יכולה להיות לו תרומה משמעותית. כשאנחנו מדברים על תקיפות אלימות פיזיות, שאגב, לא בהכרח דברים ששולחים אדם לבית חולים, אבל לדוגמה, יורקים עליך ברחוב, או מישהו בא ונותן לך סתירה, או משליך עליך ביצה. הדוח מראה שלפחות לגבי המדינות שאפשר היה לבדוק לגביהן, רוב הנפגעים של תקיפות כאלה באופן מובהק הם יהודים חרדים. עכשיו, מה שקצת מסבך את העניין, שלא ברור בכל המקרים האם התקיפה של היהודי החרדי נובעת מאנטישמיות ככה מאוד מושרשת וגם מוכוונת מטרה, כלומר שאדם קם בבוקר ואמר היום אני אמצא יהודי ואני אתקוף אותו כי אני שונא יהודים, או שזה משהו אנחנו ככה יותר אולי נכון להגדיר אותו כבולינג, כבריונות, שמחפשת מישהו שנראה מאוד שונה ואחר וזר וחלש ותוקפת אותו. זו אגב עדיין אנטישמיות מבחינה משפטית, כי זו תקיפה של יהודי בגלל שהוא יהודי, אבל הדרך טיפול אני חושב, גם מבחינת שיטור וגם מבחינת העמדה לדין וגם מבחינת הסברה, היא כבר שונה.
מעניין, והם לוקחים את זה ברצינות בארצות הברית, את המקרים האלה? כי כשרוצים להיות קשוחים, הם יודעים להיות קשוחים.
נכון, קודם כל אתה צודק מאוד. בבית, זה לא רק ארצות הברית, זה גם אנגליה, זה גם בלגיה, מדינות נוספות. העניין הוא כזה, לוקחים את זה ברצינות, אבל הנה הכוכבית. בסוף, משטרות עובדות על פי סדרי עדיפויות. ומקרה של השלחת ביצה על אדם, או שנותנים לילד באוטובוס קפה, יש לה עדיפות פחותה מאשר רצח או אונס וכו'. אז יש כאן בעיה, אבל אני חושב לפחות שאם ממשלות במערב רציניות לגבי המאבק שלהן באנטישמיות, אז הן צריכות לתעדף את הדבר הזה. דרך אגב, כי ראיתי בהרבה תגובות שאנשים אומרים, ובצדק, ואם ממשלת ישראל רצינית לגבי חופש דת בישראל, אז היא צריכה לוודא שלא יורקים על נזירות בירושלים. כלומר, יש סוג מסוים של עבירות, שגם אם הן במדרג הפלילי מאוד מאוד נמוכות ואולי אפילו לא מגיעות אליו, יש מקום לתעדף אותן, כי בסוף המשמעות שלהם שאדם לא יכול להיות שונה, לא יכול להיות שייך לקבוצת מיעוט, ולהרגיש בטוח במדינה שבה הוא חי.
טוב, אני מודה שאני באופן אישי לא מופתע, ואני יודע שאם נדבר בעוד שנה או שנתיים, המצב לא יהיה טוב יותר.
למרות ש...
המצב בדרך כלל רק מחמיר בכל מה שקשור לאנטישמיות. זה תמיד אופנתי.
לא, אבל דווקא אחד מהדברים אני חושב שראיתי בניתוח, זה שאין איזשהו גורם שאפשר לשים עליו את האצבע ולהגיד, או, זו הסיבה שהייתה עלייה באנטישמיות בשנה או שנתיים האחרונות, לא?
אני אפילו לא מחפש גורם.
כן, אבל אם יש לך עלייה, צריכה להיות לזה, כלומר, יש לזה איזושהי סיבה שאולי פשוט, לא יודע, נסתרת מעין, או חלק מתופעה.
אני מחפש את הגורם יותר. יש שורה של גורמים, והתשובה היא לא פשוטה.
כן, 100%.
מעניין.
אולי כמו תמיד, כן, שהתשובות לא באמת כאלה פשוטות. בסדר גמור. טוב, פרופסור אוריה שביט, ראש המרכז לחקר יהדות אירופה בימינו, אוניברסיטת תל אביב והליגה נגד השמצה. תודה רבה לך.
תודה.
שיר מיד נשוב. שלום לך, יואב רבינוביץ'.
שלום לך, דודו.
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אנחנו רוצים לעסוק עכשיו בספר שכותרתו יהיו כל רחובות העולם שלך, ספר שעוסק ביהדות סלוניקי בתקופת השואה, הוא בפרט בסיפורו של אלברטו חנן ששרד את אושוויץ. מי שכתבה את הספר היא רונית שקי קרן, יחד עם הבן של גיבור הספר אלברטו, שנמצא איתנו על הקו, סבי שבתאי חנן, שלום. סבי איתנו? כמעט. לא, סבי, אני אספר לכם מי הוא, ואז נקווה שנתפוס אותו. הוא פעיל לשימור מורשת סלוניקי ויוון, חוקר במרכז מורשת יהדות סלוניקי ויוון, על שם ליאון רקנתי. סבי, אתה איתנו? לא, עדיין לא איתנו. אז אנחנו מיד ננסה להשיג אותו ולדבר איתו על הספר שנכתב על אבא שלו, ומה שקרה איתו, כל הדרך מיוון, דרך אושוויץ ולישראל. האם הוא נמצא איתנו על הקו? סבי?
כן, שומע.
יופי, עכשיו אנחנו שומעים. אני כבר סיפרתי למאזינות ולמאזינים על הספר שהיית שותף בכתיבה שלו ועל אביך, אבל בוא שתף אותנו, כי נחסוך למי שלא קרא את הספר וכולי. אנחנו יודעים שאתה גם פעיל באופן כללי לשימור מורשת סלוניקי ויוון, וחוקר במרכז מורשת יהדות סלוניקי ויוון, כפי שאמרתי, אבל בוא נתחיל מהסיפור האישי שלך ושל אבא שלך. ספר לנו את הסיפור, ממש כל אותו קו שעובר מיוון דרך אושוויץ לישראל.
אוקיי, אז קודם כל ערב טוב ותודה רבה על ההזדמנות.
תודה לך.
אני אספר את זה, בוא נגיד, עבודת המחקר שלי היא עבודה, לא עבודה אקדמית, ככה שניקח את המונח חוקר קונטציה הנכונה.
טוב, אז אנחנו מבקשים כמובן לא לטבוע את סבי, מי שרוצה להקפיד על מושגים. הכל בסדר.
אני רק חייב לדייק, כי לשים את הדברים על השולחן. אני שירתתי 27 שנה בצבא, והרבה שנים בהייטק, ובשנים האחרונות אני נדבקתי במחלה של ללמוד יותר על יהדות סלוניקי ועל השואה שמשפחתי עברה.
כי מה, כי לא סיפרו לך בילדות? לא הכרת את הפרטים?
אוקיי, שאלה מצוינת. אז אני אומר לך ככה, כמעט ולא שומעים, או לא שמעו לפחות עד לפני כמה שנים על היהדות, על שואת יהדות יוון וסלוניקי. אני מפריד מהם למרות שהם שניהם ביוון, אבל בסלוניקי היו סדר גודל של מעל, נקרא לזה 75% מכלל האוכלוסייה הייתה בסלוניקי, היהודית הייתה בסלוניקי ביוון, לכן המסה הקריטית הייתה שם. תוך 55,000 יהודים שנלקחו למחנות, רק 2,000 חזרו.
וואו.
שזה גם למעשה, כי האחוז השמדה כמעט הכי גבוה בין הערים בכל אירופה בעולם. הבת שלי הייתה בחטיבת ביניים, היא נדבה את אבא שלי יום אחד, כשהמורה ביקשה אם יש איזה סבא שיכול לספר, והיא אמרה כן, הסבא שלי יכול לספר, היא שאלה מאיפה הוא, היא אמרה לו מסלוניקי, מיוון. אז היא אמרה לה, אני מצטערת, מיטל לא הייתה שואה בסלוניקי, הגרמנים לא הגיעו בכלל ליוון. וזו התפיסה שהייתה רווחת הרבה מאוד מאוד שנים, ואני לא מתפלא, כי זה בא משני...
שמע, אבל זהו, זה לא טריוויאלי, כי יוון נשמע לנו כמו משהו קרוב לפה. זה
בלקני ולא מערב אירופאי.
גם, נכון, נכון. שוב, מי שלא מכיר את הסיפורים, אני יכול להבין מה מקור הטעות.
שהמעטים... תראו, זה לא... אני אחלק את התשובה לשתיים. אני לא מתפלא, כי כמו שסלוניקי הייתה גדולה בתוך יוון, כל יוון הייתה קטנה בתוך אירופה.
כן.
וגם מובילי הדעה בזמנו בישראל, בכל השנים האלה, היוונים לא כל כך התבלטו בעניינים האלה, למרות שיש אנשים שהגיעו למשרות מאוד מאוד בכירות, למשל ראש עיריית ירושלים הנוכחי. ועוד
אני לא ידעתי שהוא יווני. וואלה,
הוא חצי יווני, כן. הסבא שלו לימד אותי את הפרשה לבר מצווה.
וואלה,
אגב בשכונת פלורנטין. אבל החלק השני הוא גם נובע מעצם העובדה שהיהודים היוונים פחות או יותר מאוד 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 החליטו כל אחד ברמה אינדיבידואלית שלמעשה עיצבה את הקולקטיב של השארנו את השואה שם. אני אומר לכם שעד היום יש אנשים שבגילאים שלי 65 ו-70 ומגלים רק היום שהאבא או האמא שלהם היו נשואים ויש להם אחים לפני תקופת השואה. זה פשוט נשאר שם. או שהיו להם אחים ואחיות. זה פשוט נשאר שם. הם אנשים שרוב רובם החליטו לחיות מחדש. יש דוגמאות ושמענו עליהם, ואני לא ארחיב, לא אפרט את זה, של עדיין משפחות שהמשיכו לחיות במחנות ריכוז. ולכן חלק מהעניין הזה הוא גם, אז דיברנו על הקוטן ודיברנו על זה שהם לא רצו לדבר, ואני לוקח אחריות כבן דור, דור ההמשך, שאולי אנחנו לא עשינו מספיק. אני חייב להגיד לכם ש... הרעיון הזה שמתקיים כרגע, בשבילי זה עוד אבן דרך לבוא ולדבר על זה.
אז בוא באמת, אז נקפוץ למים העמוקים של הסיפור עצמו, וספר לנו מה אביך חווה.
אז ב-15 למרץ 1943 החל הגירוש הראשון מסלוניקי, אגב, חודש, לפני חודש ציינו את זה, של 80 שנה לגירוש הראשון. המשפחה של אבא שלי גרה בגטו של הברוניר, שלמעשה הייתה המחסנית של סלוניקי וכל הסביבה. 2,000 איש הראשונים שגרו בשכונה הועלו על רכבות, קנו כרטיסים לרכבות, הבטיחו להם שם בתים ועבודה. וואו. כי הם היו, רוב רובם היו, לפחות אלה שגרו בשכונה לא היו במצב סוציו-אקונומי טוב, וככה למעשה במשך 19 משלוחים הם קילו את כל שאנחנו מדברים על רכבת, זה 100 איש דחוקים בעקרונות מסע שאמורים להוביל כ-10 ב-10 בהמות ללא מים, ללא אוכל. אני אקצר את זה, אבל...
ספר לנו, שוב, ספר לנו, אני לא מכיר את הפרטים, מה היחס של השלטון? זאת אומרת, השלטון ישר היווני שיתף פעולה עם הנאצים?
אני אלך פה על הביצים שהנחת לפניי. ואני אומר ככה, תראה, הזמן הכי טוב של יהודי יוון וסלוניקי הייתה בתקופה העותמנית. שם היה תקופת תור הזהב שלהם. שם הם חיו כמו מלכים. כל יום יצאו עיתונים החל מ-1912 ואפילו עוד קודם, בעברית, בלדינו, בספרדית וביוונית ומטעם הקהילה. היו כל כולם אנשים מעורבים, אם זה בתרבות, אם זה בחינוך, אם זה במוסדות הבנקאיים. כמובן הם אלה שניהולו את הנמל. ועם השנים, בעקבות העזיבה של העותמנים והחלפת שטחים בין יוון לטורקיה, והתחילו המצבים הקשים, בשנות ה-30 היה הגל הראשון של היהודים, שאנחנו קוראים להם היהודים החכמים, שהם הרגישו שמשהו לא טוב, קמו ועלו לישראל, ובאמת במסגרת פרויקט יהוד העובדים בנמלי נמלי הים שהיה לנו בארץ, גם הסבא שלי וכל המשפחה מצד אמי עלו ולמעשה עבדו בנמל. ומה שכן, כשהיהודים היוונים הגיעו לסלוניקי, אז אבא שלי, אגב, סיפור קטן, למעשה אושוויץ הייתה מלאה, התקבלה שם החלטה שרק החזקים יישארו בחיים. אבא שלי הגיע במשלוח הראשון, הגרמנים למדו טוב טוב את היהודים ביוון, אבל הם הם נפלו באחד התוכניות שלהם, שהם לא ידעו, היהודים לא ידעו לדבר יידיש או גרמנית או פולנית, והיה שם בלגן גדול. היה שם חבר של אבא, ג'אקו מאסטרו, שאני ממליץ כל אחד לחקור עליו, שידע גרמנית קודם, ולמעשה היה מתורגמן ועוצב כי הסגן של מנהל העבודה שהוציא את כל הפועלים לאושוויץ לעבודות, ודרך המנגנון הזה הוא פיתח כלי להצלת יהודים. במהלך השואה הוא הציל כ-1,000 יהודים, את אבא שלי בעצמו הוא הציל מספר פעמים ממוות בטוח. ואם רצית לדעת קצת יותר על מה שהוא עבר, אז כשאבא שלי הגיע אל מול הסלקטור, כל משפחתו שמנתה כ-70 איש נשלחה באותו יום למשרפות, אחותו באותו יום הייתה בת 8, כך הוא נפרד מהם, והסיבה שהוא עמד אל מול הסלקטור והחליט שהוא ראוי לעבודה, זה בגלל גובה היד שהניף הסלקטור, ואבא שלי עבר את גובה היד הזה, וזה רק בעקבות אותה סיבה שהאימא שלו, רגע לפני שהוא ירד מהמחנות, מהרכבת, נתנה לו את נעליה כי הוא איבד את שלו והעקב שלה היה 4 סנטימטר. ואבא שלי אמר, אגב, קיבלתי את החיים בחזרה, אני לא בטוח שאת החיים האלה בחרתי. הרבה פעמים הוא חשב להגיע ולגעת בגדר, אבל הוא נמנע. עבדו בעבודות מאוד מאוד קשות, קומנדו קנדה, שם הם במצוותו של יעקב מאסטרו, הם היו, למעשה הוא היה מקבל את בצוות שהיה מקבל עם עוד חברים מסלוניקי, את מי שהגיע מהונגריה, היו עושים את ממונם, ואת חלק מהממון הזה הם היו מסתירים בדרכים שאני אחסוך מכם תיאורים לא נעימים. ובלילה הם היו מעבירים את זה לג'אקו מאסטרו, ובזכות זה ג'אקו מאסטרו הצליח להציל דרך שיחוד של גרמנים. הוא הגיע למסקנה כשהוא הכיר אותם ביוון, כשהם היו ביוון, שאין גרמני שאי אפשר לשחד בכסף. וככה, אתן לכם דוגמה, את אבא שלי הציבו באחד הימים במפעל לייצור אור לנעליים, אחרי שפושטים את אור הבהמה, צריך להרוג את כל התאים החיים, תובלים את היריות אור בחומרים כימיים, וכל מה שנשאר זה להניח על האבנים, על היריות אור, והכימיה תעשה את העבודה, אבל למה לשים אבנים אם אפשר לשים ידיים ורגליים של יהודים? ואבא שלי תוך יומיים שלושה כמעט מת, אורו בידיו וברגליו נעלם, הלך לג'אקו מאסטרו, ג'אקו מאסטרו שחרר אותו, אמר לו, מחר אל תעמוד בנקודה שאתה עומד כל יום, שתבינו, במסדר, אם עבדת כל יום בנקודה מסוימת ונשארת חי, זה קשה מאוד להחליף את הנקודה. והוא שלח במקומו את אותם האסירים הפושעים הגרמנים המקצועיים שהיו כלואים במחנות ההשמדה, רגע שהם נדונו למעשה למוות, ובכל יהודי שהוא הציל אפרם, ויש לכך סימוכים בכל החוקרים בארץ ובעולם, שהוא תמיד שם מישהו אחר שהוא גרמני, מתוך אותם גרמנים שהיו פירי אדם ואנסים ורוצחים וכאלה, שגם אותם הגרמנים החליטו להרוג, אבל רגע לפני שהורגים ינצלו אותם. במקרה אחר, אבא שלי גנב כמה קליפות תפוחי אדמה, והוא נתפס, ועל כל תפוח אדמה הוא נשפט בהצלפת שוט, ואבא שלי איבד את הכרתו, חשבו שהוא מת. ג'אקו מאסטרו שלח לבדוק את מה מצבו של אבי בערימת הגופות באותה לילה, ואגב זה כתוצאה מעל שנה של יהודי אחר שאבא שלי הצליח לגנוב את התפוחי אדמה האלה, את הקליפות. אבא שלי לא כעס, הוא כעס עליו באותו יום שבגללו הוא קיבל את המכות, אבל אחר כך הוא אמר אי אפשר לשפוט אותו בערכים
אפילו,
שאנחנו...
אפילו הוא אומר אי אפשר לשפוט אותו? הרי הוא חלק איתו, יפה.
לא, היום, בשנים האחרונות לחייו הוא אמר את זה, אי אפשר לשפוט אותו, כי אם אתה מסתכל על הערכים שאנחנו גדלים היום, אז אנחנו חיים כבני אדם, אבל שם לא היינו בני אדם, שם היינו חיות טרף. זה היה ג'ונגל, שזה או אתה או אחר, ולכן... לאחר מכן הוא ממש לא כעס עליו, אני בטוח שאם הוא היה רואה אותו, לא היה משאיר לו איזה עצם בשלמה בגוף, אבל הוא לא...
תגיד, אז איך הוא שרד את אושוויץ בסופו של דבר?
אז אחרי שהוא נמצא כמת, שמו גופה אחרת במקומו, ולמעשה רצה המזל, ג'אקו מאסטרו היה צריך להעביר עוד כמה יהודים יוונים בכוונה, כי הם לא דוברי פולנית, למחנה ורשה, לפינוי הריסות, שם הוא העביר אותו תחת שם ומספר אחר, ומשם הוא עבר למחנה לדחה, ומשם הוא עבר למחנה אלח, ומשם הוא יצא לצדת מוות. כשהם הגיעו לקרחת יער, 1,500 איש ירו בכולם, אבא שלי קפץ, נפלו עליו לא מעט, בדיעבד התברר גופות, ובסופו של ה... ירי הזה, הוא פתאום הוא שמע שקט, שלמעשה הוא אמר זה שקט מחריש אוזניים, ואני רגיל, אנחנו רגילים לפחד מרעש, והוא פחד מהשקט. קצת מזכיר את שבועות בעיניי לפחות, שבני ישראל במעמד הר סיני שמעו, ראו את הקולות, כי זה משהו שאי אפשר היה לתאר. מתוך כל ה-1500 איש האלה קמו רק ארבע, ביניהם היה אבא שלי. לימים ב-30 שנה האחרונות לחייו אבא שלי, סליחה, ב-10 שנים האחרונות לחייו אבא שלי מסר מה שנקרא את כל גופו, אחרי שאמי נפטרה הוא השתחרר מהאיסור שלה להתעסק בשואה, אמא שלי נפטרה בגיל צעיר מאוד, והוא היה 30 פעם ב-10 שנים האחרונות לחייו במסעות בפולין, ובין 4-5 פעמים בשבוע בהרצאות בכל מקום בארץ.
טוב, אנחנו אז רק נזכיר שוב את שם הספר, שיהיו כל רחובות העולם שלך, וגם...
אוקיי, שיהיו כל רחובות העולם שלך, זה בערב יום הבר מצווה שלו, הסבו בירך אותו ביוון, מי שהגיע לגבורות אצל היהודים אמר אני כל רחובות העולם שלי, כאילו הגעתי לשלמות, ולמעשה סבו הוריש לו את ברכתו, ואבא שלי אמר רק שהוא הגיע לישראל למעשה הברכה הזו התממשה, ולכן בחרנו גם את השם של הספר הזה.
וואו, אז אנחנו גם נודה לך וגם נפנה לשיר שנכתב גם הוא על אבא שלך, וזו אותה כותרת של שם הספר, שיהיו כל רחובות העולם שלך.
והיזם של השיר היה דווקא הזמר,
כן,
שזה היה שיחיאל שגם עשה את העיבוד, עומרי זליג עזר לי בכתיבה וגם הלחין, ומה שמעניין זה שחלק מהנגנים הם נגנים גויים מאוד ידועים באבוזוקי ובגיטרות בסלוניקי, והם עשו את זה למעשה כאוטו קרל והזדהות עם היהדות שהייתה שם. ושאלת קודם, כן, היו הרבה מאוד יוונים ש הסגירו את מסרו את כל הפרטים. יש תמונות שראש העיר של סלוניקי דאז לוחץ את הידיים בטנקים, אבל צריך לזכור שממשלת גרמניה התנגדה לכך שהגרמנים ייכנסו למעשה איטליה הפשיסטית ויעשו שם מה שהם רצו. יש בערך 380 חסידי אומות העולם מיוון.
וואו, טוב.
זה היה בריף כזה שבדרך כלל לוקח לי שעה וחצי.
לא, לא, גם אנחנו, ברור שאנחנו לא נוכל לשמוע את הכל, אבל מאוד סקרנת. תודה רבה לך, סבי שבתאי חנן, על הסיפור של אביך. תודה רבה.
ותודה רבה על הזכות שנתתם לי
לשמוע. תודה לכם. לך על הזכות.
להתראות.
ביי, להתראות.
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, נמצאת איתנו על הקו דוקטור סמדר כהן, יועצת לשון לתקשורת וחוקרת לשון עברית. שלום.
שלום דודו, שלום יואב.
ומה היום? בפינת הלשון, אנחנו עוסקים בלשון.
נכון, אז חשבתי שאנחנו יכולים לדבר על מהי שואה. באמת סיפורה של המילה הזאת הוא סיפור מעניין, אבל אולי עוד דבר אנחנו פחות עוסקים בו, באמת סוגיית הזיכרון וההנצחה. היום הזה נקרא יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ואנחנו בדרך כלל פשוט אומרים יום השואה.
נכון.
ולמעשה המטרה של קביעת היום הזה הייתה כדי לזכור, כדי להעביר הלאה את הזיכרון, כדי להעביר הלאה את מה שקרה בתקופה הזאת של השואה. ואם אנחנו ככה מסתכלים בכל תולדותיה של העברית או בכל תולדותיו של העם היהודי, אז יש לנו כל מיני דרכים לזכור. מעבר לזיכרון בראש, אני מתכוונת, כלומר, מעבר לזה שבלב ובראש אנחנו זוכרים, יש גם כל מיני דברים פיזיים שאנחנו מציינים, עושים, פסלים, אנדרטאות, יד זיכרון, יד ושם, כל מיני...
טוב, היום גם בעידן הדיגיטלי וכו', אני משער שגם חומר שעולה לרשת הוא יכול לשמש כזיכרון גם, כן.
אז יש גם נר זיכרון וירטואלי, ויש גם הרבה ארכיונים כאלה, נכון? אבל אולי נדבר רגע על ההנצחה הקולקטיבית. אז באמת, יש לנו כמה דרכים שאנחנו יוצרים בהם הנצחה. אולי המילה הראשונה שמשמשת כאן בארץ, עם קום המדינה, זאת המילה אנדרטה. אנחנו מכירים אנדרטאות מכל המינים והסוגים.
מה באמת מקור המילה? אני לא נשמעת בעברית כל כך, אלא מה זה אנדרטה?
התחושה שלך טובה מאוד, כרגיל, זאת מילה שמקורה ביוונית. אנחנו מוצאים אותה בפעם הראשונה בתלמוד דווקא, זה לא כל כך מפתיע, זו תקופה שבה השפה היוונית שולטת במרחב, אז אנחנו יודעים שזאת הייתה תקופה שהרבה מילים יווניות נקלטו אל העברית, ובאמת המילה אנדרטה במקום משמשת, קודם כל אנחנו רואים אותה בתלמוד בכתיב א' בהתחלה וא' גם בסוף, היום אנחנו כותבים עם ה' בסוף כמובן, וכשאנחנו פוגשים אותה, אז היא בעיקר באה במשמעות של פסלים שעוסקים בעבודה זרה. זה דווקא מעניין. המקור ביוונית הוא המילה אנדרוס. אנדרוס זה איש או גבר, והמשמעות כשאנחנו משתמשים באנדרטה זה בעצם פסל של איש. האנדרטאות הראשונות שהוקמו כאן בארץ אחרי קום המדינה היו כמובן אנדרטאות לזכרם של חללי צה"ל. ויש לנו תיעוד מעניין בלשוננו לעם, זה עיתון של אנשי הלשון, מין כתב עת לשוני, אבל עממי יחסית של חוקרי הלשון. הבלשן אלי איתן כותב, מכיוון שהמצבות בתל אביב ובקריית ענבים, שבדיוק הוקמו באותה עת, אינן פסלים של בני אדם, אין השם אנדרטה הולמן, אלא היה צריך לקרוא להן מצבת זיכרון או יד. כלומר, יש אמירה מאוד מאוד מפורשת של איש ידען כאן, שאומר אנדרטה מתאימה אם אנחנו לוקחים פסל של אדם. אם אנחנו עושים אנדרטה שהיא אבן, לוח אבן, מצבה, מה שאנחנו קוראים היום, או מבנה כלשהו אחר, לא מתאים לקרוא להם אנדרטה. כמובן, מה שהוא אמר אז לא תופס להיום.
כן, זה לא התקבל.
אבל אם הוא כבר הזכיר יד כדבר שמסמן זיכרון, אז באמת המילה יד מופיעה לא אחת במקרא בהקשרים האלה של ההנצחה וזיכרון. אנחנו מכירים למשל כבר במקרא את יד אבשלום, שמשמשת בעצם מצבה או מקום זיכרון לאבשלום, בנו של המלך דוד. וכבר במקרא אנחנו מוצאים בשמואל ב', אבשלום עצמו אומר, ואבשלום לקח, ויעצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן בעבור אזכיר שמי, ויקרא על המצבת על שמו, ויקרא ליד אבשלום עד היום הזה. כלומר, הוא ידע שאין לו בנים.
אבל זה מושג תנכי, כן, אוקיי.
כן, יד אבשלום זה בעצם, כך הוא קרא למצבה שהוא קבע על שמו. אגב, מי שיודע, יד אבשלום היום, זאת מין מצבה מונומנטלית כזאת, שנמצאת בנחל קידרון, בין הר הזיתים והר הבית, ועל פי המסורת נחשבת לקברו של אבשלום, בנו של דוד המלך. כמובן החוקרים מתארכים אותה לתקופה מאוחרת בהרבה, ואומרים שמדובר אולי במצבת הזיכרון של אגריפס הראשון, אנחנו לא נכריע בסוגיה הזאת, אבל אין ספק שמדובר באיזושהי מצבה מונומנטלית, ואנחנו יודעים לומר שבאמת למה שלא, מה בעצם שלא אומר, אין לו בן שיזכיר את שמו, כלומר יגיד יזכור, כן? יגיד קדיש. אין לו מי שיקרא, מי שיזכיר את שמו, אז הוא בעצם קובע יד אבשלום, יד, מקום זיכרון, מקום הצבע, שיהיה שם כדי להזכיר את קיומו, להזכיר את שמו. אנחנו מכירים גם את יד בן צבי, שגם היא בעצם, זה גם הוא מכון שנועד לשמר את זכרו ושמו של הנשיא בן צבי שלנו. אנחנו גם מכירים את יד ושם.
כן.
הצירוף יד ושם, שקשור ישירות ליום השואה, הוא כנראה לא צירוף שנבחר במקריות לתאר את המקום הזה שבו מאוגדים רוב הזיכרונות מהשואה. הצירוף יד ושם, אנחנו כבר את הצירוף הזה אנחנו מכירים בישעיהו, כמו שהוא ממש. אנחנו מוצאים שם ונתתי להם בביתי ובחומותה יד ושם, טוב מבנים ומבנות. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא כמו השם.
על מה מדבר ישעיהו?
אז זהו, אז יש לנו שם איזושהי נבואה שבה בעצם אלוהים אומר, זה איזשהו סוג של, איזשהו סוג של פסוקי נחמה, שמנסים להתעסק או לעסוק בסוגיה הזאת של אנשים שאין להם ילדים. מישהו חסוך ילדים, חסוך בנים, אין מי שימשיך את חייו, אין מי שימשיך את פועלו, והוא מרגיש חסר משמעות, ואומר, אין לי משמעות בעולם הזה אם אין לי ילדים. אנחנו מכירים את זה גם. רחל אמרה ליעקב, למשל, אהבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, נכון? כאילו אנחנו מכירים את זה שביהדות, העניין הזה של דור המשך הוא דבר מאוד מאוד חשוב, וכאן באים הפסוקים האלה ואומרים, גם אם אין לאדם הזה ילדים, אני אתן לו, אלוהים מבטיח לאדם, אני אתן לך משהו שהוא טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו, יד ושם, כלומר גם זיכרון וגם העברת השם שלו, ככה שאם אתה תעשה מעשים טובים ופועלך יהיה מספיק ראוי וכו', אתה תקבל הנצחה בעצם פועלך. ואולי לא סתם יד ושם נקרא יד ושם, כי זה באמת מקום שנותן יד ושם לכל מי שכבר לא יהיו להם בנים ובנות, לכל מי שבעצם נספו בשואה. אז אולי לא מקרי הטירוף הזה עד העומק שלו. ואולי עוד ביטוי אחד שאנחנו מכירים לציון, גם אנחנו מכירים את יער גבילי, את אנדרטת גבילי אש, או אנדרטת מגילת האש במושב כיסלון, אנדרטה שהקימה קרן קיימת לישראל לזכרם של הנספים בשואה. גבילי אש זה איזשהו צירוף שאנחנו מכירים כבר מן התלמוד הבבלי, ושם אנחנו מכירים את הסיפור על רבי חנינה בן תרדיון, כאשר הרומאים שורפים אותו עטוף בספר תורה בגלל איזה גזרה שגזר הקיסר הרומאי, שואלים אותו תלמידה, מה אתה רואה עכשיו באש הזאת? הוא אומר, אני רואה גבילים נשרפים ואותיות פורחות. כלומר, אתם יכולים לשרוף את הגבילים, את הקלפים שעליהם כתובה התורה, אבל לא את התוכן שלה. וגם כאן, בעצם באנדרטת גבילי האש, הרעיון הוא, אתם יכולים לשרוף את הגבילים, אתם יכולים לשרוף, לחשוב שרצחתם את היהדות, אבל לא באמת עשיתם את זה. אולי הרגתם יהודים ולא הרגתם את היהדות, אולי הרגתם בני אדם ולא הרגתם את הרעיון, את התוכן, את המשמעות שלנו.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, כי הגענו לסיומה של התוכנית. תודה רבה לרועצת הלשון לתקשורת וחוקרת לשון עברית דוקטור סמדר כהן, תודה רבה.
להתראות.
ותודה רבה לאורך רון שמואל, ימפקאי סתיו מובשוביץ, טכנאית צליל שילוח, מחר תוכנית.
מחר תוכנית.
כן, להתראות.